בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
היי.
וואו, הקטע שבמסגרתו מוקדי החירום קרסו בלילה.
כן, תסביר לי על זה.
אני... מוקד 100, משטרה, 101, מדה, 102, מחבי אש. אין אותם. אני לא יודע, אני חשבתי שתקנו כבר, אבל עכשיו שמעתי במהדורת חדשות שעוד לא תקנו.
בעקבות מה? אזרחים שהתקשרו למסור דשים? מה קרה? כאילו, מה קרה בלילה?
והם סיפקו מספרים חלופיים עכשיו, מספרים סלולריים חליפיים. אם רוצים את המשטרה, תתקשר זה. זה קצת כמו שאנחנו נותנים את הוואטסאפ לספר על עסקים ישראלים. ספרו לנו על השריפות שלכם.
כן, מה זה סלולרי פרטיים? תתקשרו לרונית. לרונית מהמשטרה.
אני חושב שזה מוקדים שיושבים על תשתיות חליפיות, אבל...
אבל יש מספר ארוך לחלופי? ארוך?
ארוך, כאילו 052 כזה.
די, אנחנו את המאה, 101, 102, אנחנו לקחנו שנים ללמוד.
עד היום אנשים לא סגורים.
מה זה 101 ומה זה 102? 101 זה מדה?
כן.
ו-102 זה? מה זה 102? חשמל?
מחבי אש.
מחבי אש, נכון. חשמל זה 103?
חשמל זה 103, 106 זה המוקדים העירוניים.
לפעמים גם 105 זה הרשת, לא?
נכון, זה בריונות ברשת.
בריונות ברשת, כן.
שזה מוקד?
כן.
של התעללות ברשת, של מצוקות. כן, כן, כן. ו-104 זה? יש כזה? אני לא סגור על 104.
רוצה להתקשר שנייה לראות
מי? בוא נראה, אולי זה עובד. אולי זה המוקד השומם, האחד שהצליח להינצל. אבל... כרי ששומעים שאנחנו, במציאות שאנחנו שומעים עכשיו...
זה פיקוד העורף.
וואלה.
לפיקוד העורף יש טלפון?
שהוא טוב כמו האפליקציה. אני יכול להבטיח לכם.
הוא בדיוק בעדכון גרסה.
אתה מתקשר לשאול אם יש נפילות איפשהו, אם יש התראות.
הוא נותן לך התראות ממלחמת המפרץ הראשונה. אז נפלו המוקדים האלה.
אשכרה, ולא אומרים למה?
לא אומרים למה. אומרים למה? השאלה אם אומרים את האמת. זאת השאלה, כי ישר שאתה שומע דבר כזה, אומר, זה איראן, סייבר.
זה תקף על הכל, אגב, לכל ידיעה.
כל ידיעה.
מה אומרים? לא, זה בשביל שהם יחשבו שאנחנו חושבים את זה.
כן, הפרנואידיות שבקריאת העיתון.
כל כך, כל כך.
כן, זה האמת, האמת שמתערערת.
כן.
אבל ההסבר
עובד... השבת נכנסת ב4:15, ממש. אלק.
קו.
הם רוצים שנחשוב.
סייבר. הם אומרים שטכנאים, בהתחלה אמרו שזה בגלל משהו של רשת של בזק שנפל, ואז הגיע ההסבר המאוד מאוד ארצי, שטכנאים של בזק עשו איזה תיקון בתשתית, שעליה יושבים המוקדים האלה, ולא ניתבו את זה לקווים חליפיים.
מה?
עכשיו זה ממש נשמע הסבר כאילו...
לא יודע, אני נוטה להאמין לאיפה שיש שכונה. שכונה זה ההסבר הכי...
לא, אני מאמין לזה לגמרי. דווקא הדברים הטריוויאליים האלה הם בדרך כלל הנכונים. אבל אז צריך לחשוב, האם כל המערכות החירומיות האלה יושבות על קווים שאם רק נוגעים בהם, נגיד, כולם על בזק, אין נפילות לקווי תקשורת אחרים, לא יודע מה של הוט, משהו סלולרי, כאילו, הנה רגע, הנה מחדל, שנחשף, נגיד, בטעות אנוש, כי סתם עשו תחזוקה וזה, זמן לטפל בו, אוקיי? הנה, בוא נלמד, נקים רשת חירום שהמוקדים האלה נופלים אליה.
מה שנקרא שהמחדל הזה ייקח מספר ויחכה בתור.
אבל הנה אחד שהתגלה כשאין בו צורך מיידי. זה לא שעכשיו מאות משפחות מתקשרות ואין מענה, כמו שהיה בשבת של 7 באוקטובר. אז זמן להכין את זה.
לא,
ואם
אתם
עדיין? מחפשים קווים פנויים, 104.
כן. וואי, מישהו, אני מדמיינת את המוקדנית ב-104, יושבת שם. לא, אני לא מבינה מה קורה במשמרת היום, לא? נו, מה נגיד? מה נגיד?
איפה מתחילים? איפה מתחילים? היו אתמול חדשות מטורפות. באמת, כאילו, מבחינת כמות ה...
אני אגיד משהו זה... קודם כל העסקה עובדת.
לגמרי.
המנגנונים עובדים. גם כל ה... והגליצ'ים היו יחסית בקטנה, זאת אומרת, לא היו מניפולציות מאוד אכזריות כפי שצפינו שיהיו מצידו של חמאס. ובסופו של דבר הגיעו 50 אזרחים ישראלים. וכמובן, אגב, זה נורא מכוער בעיניי שבחלק מהערוצים, לא אנקוב, לא סופרים את האזרחים הזרים שמשתחררים.
לא!
זה פשוט נורא והיום.
זה מחרפן אותי.
נגיד, הכתבו 14 חטופים שוחררו, אבל יש עוד שלושה ששוחררו והם תאילנדים.
לא, אבל תמיד כותבים גם וגם, לא?
לא.
וואלה.
לא.
לא, לא מתאים.
וגם זה תמיד כזה במין שנייה לפני, כאילו, השחרור אתמול נגיד פתאום היה, ויש עוד 4 שבאים, הם תאילנדים. כזה מעבירים את זה, כאילו זה באמת, זה כאילו צ'ייסר על חשבון הבית. כן. פשוט כזה, גם התאילנדים מילים, וגם השמות, תגידו את השמות.
קשה.
אז להתאמץ.
כן.
אז להתאמץ כדי להגיד את השמות.
אני מסכים, וגם לא לקרוא להם תאילנדים, אלא אזרחים תאילנדים, כמו שקוראו.
יוצאי תאילנד.
יוצאי תאילנד. אם ראיתי מישהו כתב את זה, זה לא מנות בג'ירף.
נכון.
זה לא, כאילו, זה אנשים, כן? נכון שלא מאמצי התיווך שלנו שחררו אותם, אלא הממשלת תאילנד ואיראן, אבל עדיין, שחרמו מהחמאס אנשים. במניין החטופים, הכללי הזה, שהיו מורים 240, 250, הם שם. אפשר להתייחס אליהם.
כן, הם נספרו ב...
כן, בוודאי. הם לא עד כדי כך תתי אדם מבחינתם.
לא, אבל זה טוב, כי אז הם מוריד את המספרות.
כן, 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 כן.
אבל ראיתי משהו יפה, שהרופאים שחיכו להם, אני לא זוכרת באיזה בית חולים, אבל הם, בגלל שאין להם משפחה, כאן, אז פשוט הרופאים יצאו החוצה ומחו להם כפיים שהם נכנסו.
חמודים.
וזה היה רגע יפה.
כן, מתגלים כמה רגעים אנשים יפים בתוך כל הזוועה הזאת שאנחנו עדים לה, כמו לדוגמה זה שאנחנו שומעים דיווחים על זה שבשבי, כשהמזון כבר התחיל להידלדל בכמות שלו, הגברים נתנו את המזון שלהם לאנשים ששבויות איתן ולאנשים מבוגרות, כדי שלא יחסר להן, ואז אתה אומר, וואלה, התצוגה הזאת של אנושיות ברגעים הקטנים האלה, ואתה גם ישר נזרק לקלישאה הזאת של אצלה מגיעה מסעית וכולם מתנפלים ולא זה, ואצלנו, אבל ככה זה.
כן, אני, סליחה, אני רק רוצה לתקן, כי אור אלר,
הלר,
סליחה. זהו, זה התיקון. אורלה, הוא הסביר אתמול שבעצם אסור שממשלת תאילנד לא מאשרת להגיד את השמות.
אבל הם התפרסמו שמות בחלק מה...
כן? ככה...
למה? אני לא...
אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל אני אולי...
אולי שלא יפגעו במשפחות שלהם?
אין לי מושג. אין לי מושג.
גם יש תמונות של חלקם... אם הוא אומר, הוא יודע, כן, זה מישהו שאפשר לסמוך עליו.
שאל את דור.
נשאל. אבל את הלר או את הלר? והחליטו כאילו להאריך, הרי יש...
כן, עוד יומיים נוספים. שתי פעימות נוספות של 10 חטופים בכל פעימה. אני מבחינתי כאילו... קדימה, כמה שיותר. כמה שיותר, ומתוך הנחה שאחרי כל הפעימות שאי אפשר, אז תתחדש הלחימה, ונמשיך את המשימה שלנו.
אגב, סליחה, אגב, מה שאמרת על הרגעים האלה, אתמול אור הלר באמת דיבר עם רותי מונדר, המשוחררת, וסיפרה שהם ישנו על כיסאות כאלה, כמו של קופת חולים, שמן הסתם זה כיסאות משורשרים כאלה אחד לשני, ושהבנים הצעירים, הנערים, ישנו על הרצפה מתחת כדי שהמבוגרות והמבוגרים יוכלו כאילו לישון על כיסא, אם זה יותר נורמלי. זאת אומרת, ממש על הרצפה הקרה. זה לא היה מלון, בוא נגיד.
ברור שלא.
זה לא... אולי הם חזרו במצב גופני בסדר ו...
חלקם.
אבל בטח קל או סבבה זה לא היה.
הם לא התקלחו. הם לא התקלחו, לא נתנו להם להתקלח כל 50 יום האלה.
כן. כן.
כאילו, מה זה? מה זה?
צריך מים, צריך מקלחת.
ברור, אני לא מתפלא.
שבתור הקמבץ של החמאס,
אני רק אומר שזה...
קשה לנו עם הדוש במנהרות.
זה הסעיף שלא חשבתי עליו, כשדמיינתי את הקשיים שעליהם הם עוברים. זה מהדברים האלה שזה נראה לך כל כך טריוויאלי בהתנהגות האנושית, שאתה אפילו לא מדמיין שזה משהו שהם לא מקבלים, ואז אתה מבין שהם לא התקלחו 50 יום.
יש המון שאלות כאילו על הקטנות של החיים הזו, וקקי פיפי.
נכון, גם אני חושבת על זה כל הזמן.
עם כולם בחדר, אני לא יודע מה, 30 איש בחדר אחד צפוף כזה, ונגיד יש שירותים, איפה, זה...
איפה עושים במנהרה?
כמי שבנה הבית,
כן.
ועם מרתף, שירותים במרתף זה תמיד אתגר.
כן, אתגר...
לאן זה הולך באמת?
לאן זה הולך? צריך משאבות שמרימות את זה חזרה למפלס הכביש וזה. פה אנחנו מדברים, בוא נגיד, תקני בנייה, לא בהכרח זה. כשאתה נמצא 5 קומות מתחת לאדמה, או כמה שהם לא נמצאו שם, זה...
תגידו, מה נעשה? אבל שזה הכי מעניין. כאילו,
זה נורא מעניין.
זה כל כך מעניין.
מה, התנאים?
לא,
איך
הכל,
זה עבר?
מה היה בשבי? Okay. זה דבר שהוא ממש מעניין. כאילו, כל הזמן אומרת, אם הייתי כאילו, ילד בכיתה של אוהד מונדר, כאילו, okay. הייתי כזה, אחרי שהחקירה בשבק, הוא היה עובר אצלי. כאילו,
הם
ברור.
הם שאלו אותו.
אתה יכול
אגב,
לבוא אליי?
הם חבורת ילדים מדהימה, איתי. והם אמרו שהוא סיפר להם דברים, אבל כן? הם לא יספרו.
איזה חמודים.
אבל הם סיפרו כבר קצת.
למי?
ראיתי כתבה שראינו את חבר שלו, זה בוואלה היה.
כן.
והוא סיפר שהוא שיחק שם עם ילדים עזתים. הם הביאו לו ילדים עזתים כדי שישחק.
כן, כן.
שוב,
כן.
המקור זה חבר שלו עד מונדר, כן. כן, בואו זה. וגם שהוא כתב איזה יומן. התחיל לכתוב איזה יומן, ואימא שלו...
אימא שלו פחדה שזה יסבך אותם.
כן, כן.
כן.
וואו.
ממש.
ועדיין המלאכה לא הושלמה. יש עוד הרבה חטופים והרבה ילדים והרבה נשים, וכמובן כל הזמן מדברים על הנשים והילדים, ואתה מצטמק, לבך מצטמק בצד, כי בעצם מה עם הגברים? ומה עם החיילים? ומה, האם דינם מוות בשבי חמאס?
אז קודם כל, אתמול יצא כותרת שחמאס מוכן לדון בשחרור חיילים לראשונה, כאילו מאז תחילת המסע ומתן, שזה כאילו היה מבחינתם קו אדום.
אבל איך תדע אם זאת אמת, מניפולציה?
מה, 100%, אבל זה כותרת שלא הייתה לפני.
אז נביא את החיילים, אבל כזה בתמורה למדינה. זה התנאי, אבל העלינו את זה לדיון, אנחנו, הייתה לנו כוונה.
כאילו זה השכפץ האחרון שלהם, כולם יודעים כזה, וזה נורא, זה עדיין.
זה ליטרלי שכפץ, כי אנחנו גם יודעים שיחיא סנוואר מקיף את עצמו בחטופים האלה, ואתמול גם גילינו שהוא פגש אותם ודיבר איתם בעברית.
איזה פחד.
נכון, פרסום של עמית סגל בחדשות 12.
איזה אימא לבאבא, זה סרט אימא.
זה הדבר הכי מפחיד.
שמספרים החטופים, שהוא פשוט, שפתאום נפתחה הדלת, נכנס גבר מזוקן, ואמר שלום, אני יחיא סנוואר, פה אתם הכי מוגנים.
כן, אתם בטוחים. עכשיו, כל מי שפגש ארס בחייו יודע שזה המשפט הכי מפחיד שבן אדם יכול להגיד לך בעולם. אין יותר זה אוקיי, עכשיו אני יודע עכשיו לפחד, אוקיי, אז אני אפחד מעכשיו.
לא, אבל זה לא אני לא אומרת ארס, אני לא משתמשת במילה, אבל כאילו, זה מבחינתי זה השטן מגיע ואומר, אני אשמור עליכם.
כן, זה בדיוק זה.
זה פשוט השטן.
שמחו עליי. כן, כן. ואתם יודעים מה המחיר שתצטרכו לשלם תמורת הגנתי. זה דברים איומים. עכשיו, ניסיתי לחשוב סתם, אם נגיד...
אני טעיתי אם הייתי מזהה אותו.
כן.
עכשיו בטוח.
לא, גם לפני אני מאמין.
לא, עכשיו בטוח, כן. אבל אני מניחה שאני לא יודעת אם הוא נראה איך שהוא נראה.
בוא נגיד הוא יתקלח.
כן, כן.
הוא מתקלח.
לא יודע אם במים רותחים, כי זה בכל זאת עזה.
תשמע...
אם למישהו יש מים חמים, אם למישהו יש מים חמים בעזה, זה כנראה להיחסד.
אבל למרות שהוא כן אמר מי הוא, זאת אומרת, הוא לא חשב שהוא A-list.
אתם לא מזהים אותי?
בתחום הטרור הוא A-list.
אתם לא מזהים אותי?
ברור.
שהעניין של תחום הטרור לא נגיש להרבה...
נכון, בדיוק, זה כמו כאילו...
לציבור הרחב.
כן, כן.
אם זה היה כנס, לא יודע, של סוכני שבק, והוא היה נכנס, וואו, כאילו.
כן.
אבל סתם תינוקות פחות מזהים את איכי סנוואר.
לא, פחות. וואי, והביבסים.
וואו.
בסוף, כי הוא גם גומר אותי שכזה, אומרים כל הזמן הג'ינג'ים.
זה הורג. אפילו ב...
שברור שזה מה שכולנו חושבים, כן? זה מה שאנחנו חושבים, זה הדבר הראשון שעולה לנו.
מה?
שהם ג'ינג'ים. משפחה של ג'ינג'ים, ברור.
ג'ינג'ים חמודים.
אפילו הכותרת של ידיעות היום, מה כתוב שם? כולנו ג'ינג'ים.
כולנו ג'ינג'ים, כן.
זה כאילו, זה יש כזה ישראלי כזה, שאם יש לך תכונה, זהו. אתה התכונה, אתה מאפיין. זה קצת כמו שהיה פעם, אתם זוכרים שהיית התוכנית הזאת ב-MTV, Pimp My Ride?
כן.
שבטח.
היית בא אליהם עם הגרות האשכה, והם היו משדרגים לך את האוטו.
כן, כן.
ואז הם היו עושים תחקיר מאוד מעולץ מול המצלמה, מוצאים בכוח איזה פעם אהבת סרט גלישה כלשהו, זהו, מעכשיו אתה גולש.
האוטו גלשן.
הוא גלשן.
האוטו גלשן.
הכל בתמה של גלשנים. ככה.
וואו. ותמיד טלוויזיה הם היו שמים באוטו. זה לא משנה.
שלוש טלוויזיות מאחורה.
כן, הבן אדם לא רואה טלוויזיה, הוא לא בעניין של טלוויזיה. נשים.
וואו, זה כזה נכון, גם היה את זה בתוכניות Extreme Makeover Home Edition,
כן.
שהם מוצאים את המשפחה ל-24 שעות ואז עושים להם בית אחר, ופעם, לא יודע מה, איזה, נגיד הטינג'ר אמר שהוא אוהב, לא יודע מה, סקטבורדים, היה חוזר כל החדר שלו סקטבורדים, המיטה בצורת סקטבורד, סקטבורדים על הקיר, הוא אומר, מה, אתה רואה שהוא מתבאס, כאילו, אני בכלל לא אוהב סקטבורד, אני רק בעוננות עכשיו, אני לא בשום דבר אחר.
תעשו לי חדר בתמת עוננות.
אגב, ג'ינג'ים, סליחה שאני חוזר לזה, זה פחות או יותר המאפיין החיצוני, כאילו, המאפיין החיצוני היחיד שעוד מותר לאגד אנשים בשמו. זה לא ש...
כן?
כן, כי מישהו היה אומר, וואו, ליבנו עם השחורים.
או עם השמנים.
שנכנסו.
משפחת השמנים שנכתפה, כן.
וואו, הגמדים שבשבי, זה שובר לי את הלב.
למרות שזאת המהפכה הבאה, כך מרגיש לי.
מה?
של הג'ינג'ים, של כזה, אנחנו לא רק ג'ינג'ים.
כן, הם אומרים אגב.
הם אומרים את זה, אבל אף אחד לא לוקח את זה ברצינות.
כי גם בזה לא מתייחסים לג'ינג'ים. גם הבוקר הזה אנחנו רוצים לשמוע על העסקים שלכם, קוראים לכם ולכן הציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, לקנות כחול לבן, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מוריה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב, מוריה.
היי, מוריה.
אנחנו בסדר, כרגיל, אנחנו ממשיכים לתמוך בעסקים ישראלים, לקרוא לכולם, לצרוך כחול לבן. ספרי, מוריה, בבקשה, על העסק שלך.
טוב, אני מבשלת בבתים פרטיים.
מה את?
את מה עושה בבתים פרטיים?
מבשלת בבתים פרטיים.
איזה קוזין, איזה מטבח, איזה...
מטבח שלחתי ל... עורכת שלכם תמונות, אבל הוא מטבח חם, ביתי, אבל יש בו הכל, כאילו אני יודעת להכין הכל. מנות שף כאלה וסוויצ'ה, קרפצ'ו, אבל מי שמזמין אותי זה בעיקר משפחות שעובדות, והם רוצים אוכל חם לילדים שלהם.
וואלה.
מאז מה שקורה עכשיו, מלחמה. קודם כל, המצב מאוד רגיש עכשיו. הרבה משפחות הילדים שלהם מגויסים, והרבה משפחות כרגע לא מזמינות. גם כאילו יש משפחות שהקריבו את היקירים שלהם. גם חלק מהמשפחות שלהם מבשלת אצלם, אפילו קרה אצלם איזה מקרה בבית.
כן.
אז פחות יש עבודה. פחות בכלל.
רגע, איפה את עובדת? באיזה אזורים?
אני גרה באזור הדרום, זאת אומרת שאני עובדת אזור גדרה, רחובות, קריית מלאכי, שם פחות יש אנשים שזקוקים, אבל אני יותר נוסעת לכיוון השפלה.
ברגע, אז מזמינים אותך בעצם, ואת מגיעה עם המצרכים?
לא, אני לא מגיעה עם המצרכים, אני מגיעה לבית של הלקוח, אני משתמשת בכל מה שיש להם, אני
עובדת עם
הכללים מה לקנות.
את אומרת מה לקנות.
כן.
בערך, כאילו, אני לא מדייקת אותם, אני באה יותר עם תיק תבלינים נקרא לזה.
כן.
אבל את אומרת להם, תקנו כזה חצי קילו חזה עוף וקילו בשר תחון?
הם קונים שרים, הם קונים... כל מה שאני רוצה הם קונים, אבל אני יותר מביאה את התבלינים, כי התבלינים שלי אין אותם בכל מקום.
ואת הטאץ' האישי. הם גם בטח, הם שולחים לך כאילו, כשהם קונים את המוצרים מהסופר, תגידי לזה התכוונת? נכון, כמו שתום, אתה עושה את זה
לליאת. כמו שאני עושה לליאת, נכון, בהחלט.
האמת, אין להם כל כך זמן לשלוח לי, אבל היא שולחת להם בסוף סיום כאילו עבודה, אני שולחת להם סרטון של כל האוכל שהכנתי, על השולחן, הכל כזה מורגש יפה, והם כאילו, יואו, התעלפנו, וואי, תודה, אימא לך.
איזה כיף זה שמישהו כאילו מבשל לך את האוכל.
כל כך.
אני חשבתי איזה כיף זה לקבל כאילו כאלה הודעות.
כן, ברור, פידבק טוב על העבודה זה תמיד כיף, אבל אני אומר, רגע, את מכינה אוכל לאותו יום, או שאפשר לבקש כזה, נגיד גם, תני לי זה 3-4 ימים קדימה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
שיהיה, לא יודע, קופסאות, צעירים, להקפיא.
תראה, האוכל הוא לא ליום אחד. כן. אוקיי? זה ציר קציצות, זה מחזיק לך ליומיים. זה סירים בשר, בשר פרוסות, זה אורז. אני לא עושה כוס אחת, אני עושה שתי כוסות. יש לי משפחות גדולות. עם 3 ילדים גדולים, זה הרבה.
ומה הרקע שלך, מוריה? מה עשית לפני כן?
הייתי במאסטר שף.
יו, רציתי להגיד שזה הכי משימה במאסטר שף, אני עובדת עם מה שיש כאילו במקרר.
אבל רגע, התחרית? כאילו היית בעונה?
הייתי בעונה הראשונה, אם תכתוב מוריה קהטבי בגוגל, תראה את
התמונה. בעונה הראשונה לפני 12 שנים או מתי שזה לא עלה?
13 שנה.
13 שנה.
ולאן הגעת? לאן הגעת? זה היה אז רושפלד, זה היה רפי אדר, נכון?
לאן הגעת?
לפני רבע גמר נפלתי.
אני רואה גם באינסטגרם שלך שסיימת תואר שני לפני 4 שנים.
כן, אני יש לי עוד תפקיד בבוקר.
כן.
אני גננת.
זה בחינוך אותו?
כן. התואר השני בניהול.
כן.
אבל אני בבוקר אני גננת, אבל אני לא צריכה לפרסם את עצמי כגננת, כי אני גננת במשרד החינוך.
אוקיי, אז את עושה את המשמרת שלך כגננת, ואז באה בצהריים לבית לבשל?
כן. אני עכשיו מהגן נוסעת ללקוח.
כן.
אני מבשלת אצלו, וישר טס על הילדים שלי, ואני מספיקה, כן?
כל הכבוד, מה?
אני חושב שאת הגננת היחידה בארץ שיש לה הילייטס באינסטגרם שקוראים לו צ'יפס הולנדי.
כן. אבל האינסטגרם הוא לא, אני לא ברשתות חזק, כן?
לא, אבל יש מספיק, נכון, שאת לא ברשת, כאילו, לפחות לפי האינסטגרם זה כזה דברים לא מאוד עדכניים, אבל התמונות טובות, וגם, תקשיבי, מי שהגיע לרבע גמר במאסטר שף, וואלה, זה דבר לרוץ איתו.
לגמרי. דבר ראשון שאת אומרת בשיחה, זה היה צריך שלום, אני הייתי במאסטר שף.
מוריה קהטה בי במאסטר שף, האמת, שבהתחלה, כשהתחלתי את זה, מישהי אמרה לי, למה את לא אומרת שאת מוריה קהטה בי במאסטר שף? אני אומרת לה, אז מי הייתי ילדה, בואי וזה, בואי אני אראה לך תמונות של מה שהכנתי. היא מבחינתה רצתה אותי רק בגלל שהייתי במאסטר שף.
בדיוק, תקשיבי, זה שורת שיווק, שורה שיווקית, שאל תזלזלי בה, כי זה נחשב טוב ואיכותי, ואם אתה מזמין מישהי לבשל אצלך בבית, סתם את הסירים הקזואליים של הצהריים, שיהיה למשפחה או לערב, והיא הייתה במאסטר שף, זה ליגה אחרת.
ברור, בגלל זה אנשים עושים את זה. הרי הפרס...
כן, סליחה.
לא, אני אומר שהמקום הראשון זה סבבה, זה פרס והכל טוב, אבל אתה הולך לשם, גם אם אתה תגיע לחצי גמר, אז יש לך שם כבר. כמה מועמדים אנחנו מכירים שלא ניצחו ועדיין פתחו מסעדות?
אתה מאמין לי שאני הולכת לסופר ואנשים מזהים אותי ועבר 12 שנה?
אני מאמין לך.
ברור.
אני מאמין לך. כי אני הולך לסופר ואנשים לא מזהים אותי. אני יודע שזה כי לא הייתי במאסטר.
אני אזהה אותך, אבל לא משנה.
אז תגידי משהו.
מוריה, אז את אומרת אזור השפלה, מה, רחובות, נס ציונה, כזה?
שהתקשרו, אני מאוד גמישה, אני נוסעת. ובעזרת השם, שמי שירצה יזמין, יוכל אוכל טוב, יתפנק. אין כמו ארוחה חמה לילדים בחורף.
נכון,
לגמרי.
ועוד ממישהו שהייתה נפלה לפני רבע גמר במאסטר שף.
כן.
לא, זה פלקס.
הכי פלקס שיש.
פלקס, פלקס.
תודה רבה, מוריה, שיהיה בהצלחה. אנחנו... בהצלחה רגע, את רוצה לתת טלפון או איך להגיע אלייך?
כן, טלפון 050-373-2266.
מעולה. מספר טוב.
אפילו
מספר
קליט.
טוב, קליט, כן.
כן, כן, קליט. הילדים שלי כבר יודעים אותו.
מדהימים.
רק לפני שנסיים, רק תגידי לי מה המנה האהובה עלייך.
מה המנה האהובה עליי? האמת כאילו, אני לא מרוקאית, אבל יש לי קוסקוס, אימא לבה אבאלה.
סתם רציתי לעשות את זה לכם, אני יודעת שכל פעם שדברים על אוכל, אתם נגנבים.
זה הצד או ליד, והצד או ליד, וואו, אף לך הטריס.
כן, לי, לא יודע.
כן, הטריס של אביה יישאר מחובר.
אבל זה נשמע מדהים.
תודה רבה מוריה, בהצלחה, ופרטים איך להגיע למוריה אצלנו בעמוד הפייסבוק, בוקר חדש, על הקו השני? גוטי.
גוטי? כן, גוטי.
עם טט או עם טף? כאילו כמו ג'ון או כמו
הזרם באומנות?
עם טט,
עם טט,
כן.
עם טט, ג'ון גוטי. בדיוק ראיתי דוקומנטרי בנטפליקס על עלייתו ונפילתו. שלושה פרקים.
שרדת? אלוהים,
זה סביר. זה בינוני כזה.
מתי הספקת לראות שלושה פרקים על ג'ון גוטי? שמי, אני לא יודע כבר. אין לי כוח. תגיד, גוטי, מה מקור השם?
זה יונתן גוטסמן, אז כאילו שם המשפחה...
נו, חוכמה גדולה.
כן, ראית?
נו, כבר אהבת אותנו, הייתי בטוח אתה כזה טרנסילבני או משהו כזה.
כן, כן, אני מבין, כן, שם כזה יפה. הייתי יכול להגיד, אני רזו ברזילאי, אבל לא, אני לא...
בדיוק.
או ברזילאי או גרמני או משהו כזה...
גוטי.
אני רואה כנסייה עם צריכים מחודדים כאלה, ואפלה. אז גוטי, ספר על העסק שלך.
אז בגדול יש לי עסק שנקרא Wild Child, ילד פרה.
כן.
שזה, מה שאני עושה זה משחקים אורבניים ומשחקים וירטואליים וכל מיני פעילויות חידתיות, לימי גיבוש, לימי כיף.
מה זה, נגיד לחפש את המטמון כזה ברחבי העיר?
בדיוק.
וואו. שרואים כל הזמן כזה קבוצות רצות וצועקות.
מדהים.
כן, יש כאלו, כן, יש כל מיני סוגים, הרי במרחב אורבני אפשר לעשות מלא דברים, אז אני הולך על הצד היותר כזה, תתחברו לסביבה, כאילו הנגשת סביבה בצורה חידתית, שאתה מגיע למקום, אתה אומר, נראה לי זה קשור, וזה קשור ככה, ואז
זה כמו, הייתי במין חדר בריחה בחוץ,
אבל זה חידות שמי שמפעיל את זה הרכיב, או שדברים שקיימים במרחב?
אז זהו, שאני כאילו אני חידונאי, זה מה שאני חידאי, אני לא יודע איך להגדיר את עצמי כמו שצריך, חידונאי חידאי.
זה חידה, אתה חידה.
אתה ליאני וונאבי.
בדיוק. אז כאילו אני בעצם מגיע למקום כלשהו, כשאני בא ליצור משחק, הוא מתבסס על חידות, ואני פשוט נמצא רגע בשטח, ומנסה לחשוב טוב איזה אלמנטים מדברים אליי, ואז אני מרכיב מזה חידה ויזואלית, ובעצם השחקנים, מי שבא לשחק, קבוצות, משפחות וזה, בעצם מקבלות באיזושהי אפליקציה, הם רואים מפה, ואם הם לוחצים פה, הם רואים את החידה הזאת, והם צריכים לגשת לשם, אז כאילו...
תן לי דוגמה לחידה.
אז זהו, שאני צריך לקחת אותך...
למקום הספציפי.
בדיוק. ורק אז אתה צריך לפצח אותה. עד אז זה כאילו, אף אחד לא יכול לפתור את זה. רק כשאת מגיע לשם...
וזה דברים כאילו שמופיעים במרחב הווירטואלי, זאת אומרת, אני עומד באיזה מקום, לא יודע מה, באיזה כיכר או רחוב, ואני רק אראה את הדברים באפליקציה?
אתה יכול לראות את זה אפילו עוד לפני, אז בעצם אתה מתחיל כזה להיכנס לשטח החידה, אתה אומר, אוקיי, אני אלך עוד קצת לפה, ואז פתאום אתה רואה, הברווז הצהוב, זה קשור לחידה שראיתי פה באפליקציה.
הברווז הצהוב הוא במציאות, הוא לא וירטואלי.
הוא חלק מהפתרון, נגיד, שאני צריך להיעזר בו.
כן, כי אני באמת, הכל התחיל מחזון של לגרום לאנשים קצת להסתכל על הסביבה.
מסביב.
קצת חדשה, כאילו, עם קצת קסם, כי בואו, אנחנו רואים דברים שגרתיים סביבנו כל הזמן, אוטו, ספסל, whatever, אז כאילו, פתאום קצת לתת איזה סיפור יפה, וככה להכניס גם שפה עברית, וכל מיני דברים.
לא, באתי להגיד שזה כאילו מראה נושן עם רגע של הולדת, פתאום מסתכלים על משהו, והוא...
הוא אחר.
הוא אחר, כאילו זה כמו שבאמת, כאילו מסתכלים על ירח, ולפעמים פתאום כזה, וואו, ירח זה קול.
חבר'ה, בתוכנית הזאת מצטטים את אלתרמן.
מצטטים.
אתם יכולים להקשיב לתוכניות שבהן לא מצטטים את אלתרמן, או לזה כאלה שכן. תגיד, אז מי הולך, מי הלקוחות שלך? זה משפחות, זה כיתות, זה...
אז בדרך כלל זה קהל יותר בוגר, כי החידות שלי הן ברמת קושי, הייתי אומר בינונית ומעלה, כי אני מאוד אוהב לאתגר אנשים, אני אוהב לפתוח לך את המחשבה, כדי ש... כאילו, אני רוצה שתלמד, זה שבאמת תחשוב גם עם החברים שלך, אז הייתי אומר...
כן, כי אם זה משהו מובן מאליו וקליל כזה, זה משעמם, והתחושת סיפוק שאתה פותר משהו קשה, היא הרבה יותר גדולה וכיפית.
כן, כן, אני מסכים. זה קצת כמו במבה לצד סלמון. במבה זה כזה, אפשר כזה, טעים לי, טעים לי, נחמד, אבל בא לי כזה ארוחה יותר מזינה, שאנשים יגידו, וואו, יצאתי ונפתחו לי הצ'קרות. כאילו, גם הלכתי, גם חיפשתי, טרתי בעין, וגם הצלחתי לפצח חידות. זה משהו שהוא כזה מסוגלות שאנחנו לא נוגעים בה בדרך כלל.
אז תגיד, מאז שהתחילה המלחמה, מן הסתם פחות מזמינים, כי חברות לא עושות אירועים וכזה. למרות שזה, אני יכול לחשוב גם על ימי הולדת של מבוגרים, נכון? או ילדים אפילו, גם יכול להיות כיף.
זהו, זה גם נכון. בדרך כלל באמת הקהל העיקרי זה קהל של הייטק וסטארט-אפים. כן. זה החבר'ה, ובאמת הכל נפל בבת אחת, וזה הכל מובן, הכל בסדר, וגם הקהל הפרטי פחות. כאילו גם הקהל הפרטי קצת כזה, קצת חשש, תמיד כזה, איפה אי מיש מקלט. ועכשיו, יש לי משחקים בעיקר בתל אביב, כלומר בסרונה, בנמל תל אביב, תכף במתחם התחנה, ואני צריך לראות גם איפה יש מקלט, איפה נוח. אז כרגע, כל עוד המצב הוא המצב, אז כן. זה הבעייתי, כן, אז כן.
טוב, שמע, זה נשמע אחלה,
מאוד
זה יצירתי. ממש נשמע אחלה, יש אתר, איך מגיעים אליך?
כן, אז בגדול המשחק עצמו, המשחק המרכזי, קוראים לו Night Hunt, כאילו צד לילה, Night Hunt COIL, ושם אפשר להגיע אליי.
רגע, זה מתרחש בלילה?
כן, זה פתאום מקבל.
אז זהו, זה מתרחש בכל שעה ביום, זה פשוט משחק שנולד לפני עשור, זה קונספט משחקי שהמצאתי לפני עשור במכבים רעות כזה, וזה התחיל אז בלילה, היינו מתחילים בחצות, מסיימים בזריחה, מפורקים אחרי ארומה, כזה, היה ממש כיף, ו... כן, כן, זה מודיעין מכבים רעות.
זהו, עכשיו כבר... אוחד לשלושה יישובים.
זה הטרומה ריחוד, כן.
ומה עוד רציתי גם להגיד, שכאילו, בגלל שלא הייתה עבודה, אז הייתי כמובן במוד של יצירה, אז אני בעצם עשיתי מעין קבוצה קבוצה פשקטה של החידה השבועית, שכל פעם עולה החידה בתמה שונה, רמת קושי שונה, וזה פשוט קבוצת וואטסאפ מגניבה כזאת, ומי שיכתוב בגוגל חידות גותי, יוכל למצוא את זה ולהשתלב, וככה גם להעביר את הזמן בחורף הזה, ככה
כשפתאום בחורף. אתה רוצה לתת לנו את החידה?
שלח לינק.
כן, תן חידה, למרות שאנחנו חייבים לסיים כבר.
אני זהו, אז כאילו, הכל בוויזואל באתר.
זה בוויזואל. אז נפרסם לינק בקבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש.
תודה רבה גותי.
תודה רבה לכם.
Night Hunt.
בהצלחה.
ביי, בוקר טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים קובו?
יניב.
היי, מה נשמע?
מה זה, מה יש לך?
שומעים ילדים ברקע. האם אלה ילדים עזתיים או שהחלטת לחזור לילדים שלך?
כן.
אתה לא מכיר אותם כבר, אה?
אני בדרך... לוקח את הילדה לבסיס. כן.
מה חדש?
אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד מהתמונות האלה.
כן.
כן, עכשיו, אני חושב שאנחנו באמת נתנו יותר מדי קרדיט לסינואר, לפחות בעניין של... שהוא רוצה את זה כדי להתארגן, שהוא רוצה את זה כדי להכין את עצמו, להפתיע את צהל, הוא צריך את הזמן. אני חושב שבסופו של דבר גם הייתה לו הזדמנות רגע לצאת, להבין מה קורה לו בחוץ, מה צופן לו העתיד אם הוא ממשיך, ויש לזה משמעות. זאת אומרת, זה לא רק איזה שהם שיקולים טקטיים של חמאס לבוא ולהיערך לקראת המערכה. משום שזה מה שיש לחמאס, אנחנו ראינו מתחילת המלחמה. ואני עדיין שומע ככה פרשנים, שיכולים להיות שהם צודקים, כן? ואני טועה. אבל לא יכול להיות שזה רק האירוע הזה של חמאס רוצה להתארגן להמשך הלחימה, או רוצה למשוך זמן, כי משהו. אני מניח ואני חושב, וגם אפשר שלא לראות את זה. זאת אומרת, עם כל הפוזה וכל הסרט... כל ההפקה הזאת שהוא עושה, וכאילו מין איזה בימי סרטים מנהל את המלחמה ולא איזה מחת, בסופו של דבר, הוא מבין את זה, הוא רואה את זה, הוא יוצא החוצה, הוא מבין שאי אפשר לעצור את המכונת מלחמה הזאת של צהל, הוא מבין
שזה
יבוא
שהוא...
אליו לדרום.
הוא מופתע ממימדי ההרס, הוא לא לקח כן. אותם בחשבון, זה מזיז
בחשבון.
לו את הנפש החולה שלו, כאילו.
אז... אנחנו בשנים האחרונות, באמת, כל הזמן איתו בסבבים וסבבים, והוא מכיר גם את הדיון הזה, שבסופו של דבר בישראל, של כן להיכנס קרקעית, לא להיכנס, כן להכניס את החיילים ולא להכניס את החיילים, גם אחרי אלפי רקטות שהיו פה, עדיין הציבור לא היה מוכן בישראל, כן? להיכנס קרקעית, לאבד חיילים. זאת אומרת, אמרו, הוא רוצה להעביר יכול, ופתאום הוא מצא איזה... את עם ישראל, את ישראל בכלל, אזרחי ישראל, מאוחדים בזה, שמוכנים גם לשלם מחירים. וזה לדעתי מה שיותר הפתיע אותו מאשר העובדה שצהל התקוף. מי שעשה את מה שעשה ידע שיהיה מלחמה. העובדה שרוב הציבור בישראל תומך בכניסה הקרקעית, וגם רוב הציבור תומך להמשיך אחר כך. זאת אומרת, ברגע שאתם ממצים, תמשיכו. אני חושב שזה מה שהפתיע אותו יותר מאשר הכוח. הוא מכיר את זה.
ועדיין, אני חייב להגיד לך שאני מאוד חושש ממה שהוא מכין, כי אם אנחנו, וצריך להיכנס בדרום, צריך, ממה שהוא מכין שם. נכון שאנחנו צבא חזק וזה...
מה הוא יותר... מכין? בוא, אתה יודע, הוא יכין, אז הוא יכול להכין...
מלכודים, הערבים...
יפה, אז הוא יכול כן. להכין לנו כל מיני מלכודות טקטיות שיפגעו חיילים, אבל זה מה שיש... הוא לא פתאום יחשוף את הטייסת F-35 שהוא יסתיר, הוא לא יחשוף פתאום את הנגמשים ואת הטנקים, הוא לא יחשוף פתאום, לא יודע, את מגטרון, אני לא יודע, אין לו, אני לא יודע מי.
לא, אנחנו בסופו של דבר הרי רוצים להגיע אליו. אוקיי.
נגיע אליו, הוא יודע שהוא ימות.
אבל אליו לא נגיע בשעה, נגיע אליו באיזה מלון איפשהו.
אין בעיה, בשביל אחרי המלחמה.
בדיוק.
שהוא יהיה עם המוחיטו שלו באיזה...
בול, אני מדמיין את הברמן.
בדיוק,
והסוכן מוסד...
אירוע כזה מחייב חיסול של סרטים.
כן, אנחנו אבל...
זה מלצר שמגיע ומחליף את הצלחת ו...
לא, אבל אני חושב שזה צריך להיות בתוך מנהרה. בעזה.
כמו כלב, בקיצור.
ולתפוס אותו יושב על איזה קורסת מסאז'ים בהול הקטן הזה, 40 מטר מתחת לאדמה.
כמו הכלב שאנחנו שומעים אותך חונק כרגע ברגע השידור.
לבוא ולהגיד לו, פה אתה לא תהיה מוגן.
בשום מקום אתה לא תהיה מוגן.
עכשיו עוד דבר, אל תשכחו שהרבה מה... מה זה הרבה? רוב האנשים שמשוחררים למעשה, הם הולכים לגדה. עכשיו, בעזה לא כל כך מבינים את הסיפור הזה. אוקיי, אנחנו משלמים כדי שתוציאו אותם לגדה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל באירועים של צעדות השיבה, אוקיי? אז היו מאות אנשים שנהרגו על הגדר בעזה.
כן.
היו אלפי אנשים שעד היום הם קופצים מהסלון למטבח על רגל אחת כי ירו להם ברגליים.
כן.
ובגדה לא היה עימותים, הם לא יצאו לרחובות, הם לא... לא פתחו בשביל זה באינטיפאדה. ובעזה יודעים את זה.
אז אתה אומר שיש איזה קרע בין האוכלוסייה, אני לא מדבר אפילו על ההנהגות של חמאס או הרשות או חמאס בגדה. מבחינת האוכלוסייה זה לא בהכרח זיהוי של אינטרסים? זהות אינטרסים?
לא, כי בגדה הם עדיין חיים יחסית טוב, ונכון שלא עובדים כרגע, אבל השכר מאוד מאוד גבוה, רמת החיים מאוד גבוהה, אף אחד לא יצא שם, אנחנו לא רואים אינטיפאדה במקביל למה שקורה לבעזה.
כן.
אנחנו לא רואים אותם ברחובות. הם חיים ברמת חיים מאוד גבוהה.
לא במסו, זאת אומרת, צהל נכנס בחמאס בשטחים
אבל
חזק.
אבל הוא
עוצר כן?
אותם, הוא לא מפרק להם את הבתים. כן. לא... זאת אומרת, הם לא משלמים את המחיר של עזה, והם עדיין מקבלים את האסירים שלהם לשם.
למה אנחנו לא... אני מבין שיש חוקים בינלאומיים וכו', אבל למה בעצם אנחנו משחררים את האסירים ליהודה ושומרון ולא לעזה?
שחרנו אחד לעזה.
הם מחזיקים את הקלפים גם, זה לא, אנחנו לא משחקים פה פוקר לבד.
זאת אומרת, זה לפי דרישתם?
בטח.
הם אומרים לאן?
האסירים עצמם, כי הם יותר מעדיפים לחיות בגדה מאשר בעזה?
כן, היה את אחד האסירים שלא רצה להשתחרר לעזה.
בטח.
ברור.
שזה... חי טוב.
וואו, זה דבר מדהים.
הוא פתאום נזכר בעוד פשעים שהוא עשה. בעצם ניסיתי לדקור פעם עוד מישהו.
תשאירו אותי.
תשאירו אותי. לא מיציתם איתי את הדין.
אין לי לשלם את הארנונה.
רגע, אבל קובוביץ', אני רוצה שנייה לחזור לעניין שחרור החטופים.
היה לי זה דימוי של מלון פשוט.
שמה?
שבצ'קאוט הוא אומר, אפשר לייט? אפשר עוד כמה שעות?
כמה הכי מאוחר אפשר?
לא, שבת, עד ארבע.
אנחנו כאילו, אני חושב שהציבור הישראלי, בגלל שחטפנו כזו מכה מהחמאס, שכאילו גם לא ידענו שהיא הולכת להגיע, וגם לא יכולנו לדמיין את ממדי ההרס שלה, אז נוצרה לנו איזושהי תחושה שכאילו הם תמיד צעד אחד או שניים לפנינו, ולכן אנחנו לא רוצים אף פעם להיות יהירים. ואנחנו חוששים מהם, ואני שואל האם קצת יותר מדי, האם יכול להיות שאנחנו כאילו צריכים להיזכר שבכל זאת הם חמאס ואנחנו מדינת ישראל וצהל. וגם שאלה שנייה, אני עושה פה
מסיבת
עיתונאים של, כן.
אני, אז שוב, עוד הפעם, אנחנו, זה סוג של, תמיד אנחנו, יש לנו את העניין הזה לחשוב שאנחנו הנגררים. אבל תנסו רגע לחשוב איך, עכשיו שהוא יוצא החוצה ורואה את הדברים. זאת אומרת, מהעיניים שלהם, הזווית שלהם, זה לא, אנחנו צריכים להבין גם את הצד השני, כאילו, לא צריכים להבין, אלא צריכים לנסות ללמוד מה קורה בצד השני, לבן אדם שעולה ורואה שהוא איבד שליטה. הוא איבד שליטה, אין ספק.
אבל הוא לא כזה איבד שליטה. אם אנחנו רואים יום אחרי יום תקסים בצפון הרצועה של חילופי האסירים, וחמאס מסתובב שם עם נשק.
לא, זאת אומרת, אנחנו לא פירקנו את חמאס. לחמאס יש עדיין את מה שנקרא פה, שזה הפיקוד
והשליטה
על האנשים שלו.
כן.
אבל אין לו יכולות היום, אין לו היום את היכולות לדאוג למרחב האזרחי לדוגמה. הוא לא יכול היום לתת שירותים מוניציפליים, הוא לא יכול לתת שירותים.
כאילו הקווים שלו קרסו, כן, המוקדים של חמאס קרסו.
גם אנחנו לא. נסה לחייג 100 הבוקר.
כן. לא, אבל תחשבו, הוא גזר עליהם שנים לחיות כמו נוודים בעזה.
נכון.
כי אף אחד לא יבנה לו את זה.
אז למה לא שומעים עדיין את הסנטימנט הזה עולה במעשות?
מפחיד.
של מה עשית לנו?
מפחיד.
אז אולי צריכים חיבור קצת יותר גדול לאז, עד שנשמע את הקנק. אולי לא שמענו את הקנק, והקנק הזה הוא זה שיביא את זה. זאת אומרת, והקנק הזה יכול לבוא בדרום, הוא יכול לבוא בהמשך הלחימה. הם מבינים שם, זאת אומרת, אין פה, אני לא חושב שיש פה איזה מצב שמעכשיו הוא יגיד, טוב, אוקיי, פוס, בואו נעשה את החילופי שבועים, ונראה איך אנחנו מבזבזים את הזמן אחד לשני, ואנחנו ממשיכים הלאה,
הרי גם יגיע הרגע שהוא יגיד, אני אתן לכם את החטופים האחרונים, אבל תעשו לי חסינות, הרי בסוף זה יגיע אליו.
חסינות, אבל שיקבל חסינות בדוחה, לא פה.
לא, איך זה נקרא, עם הקרוס פינגר כזה.
כן, כן, שין קופרייש, אין בעיה.
שילבנו אצבעות.
אז כאילו, אתה יודע, הוא ימות. אני לא חושב שיש בן אדם בעולם, בטח לא בישראל, שלא מבין את זה, יחיא סינואר ימות. הוא ימות עכשיו, הוא ימות אחרי המלחמה, או מתישהו, הוא יודע את זה. אני לא חושב שזה...
שאלה אחרונה, קובו, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. כשלפני שנכנסנו קרקעית, גלנט נפגש עם המשפחות, והם שאלו אותו, מה זה אומר עכשיו שתהיה כניסה קרקעית? זה אומר שהחטופים לא בטוחים, והוא אמר להם, שני דברים לא סותרים, ההפך, הלחץ הצבאי יוביל לשחרור חטופים. היום אפשר כבר להגיד שהוא צדק בזה?
הלחץ הצבאי מביא לשחרור החטופים, אין ספק בזה שיש בזה, יש בזה הרבה, זה נכון, אבל התפיסה הראשונית שהייתה זה שהתמרון יגיע אליהם. וזה לא יכול היה לקרות ולא קורה, ואנחנו רואים שעדיין חמאס כן מצליח להחזיק אותם, להעביר אותם ממקום למקום, חמאס כן מתנהל בניגוד למה ש... הם ניסו לצייר לנו איזשהו מצב שבתוך הארגון הצבאי שלו הוא ב... זה נכון שזה נפגע, אבל הוא עדיין שולט, כן, עדיין טוב. מצליח לעבוד עם זה. טוב. אבל כן, אין ספק שהתמרון עשה את שלו.
קובוביץ', תודה שלו. רבה.
תודה לך.
Go be a father.
כן.
ביי.
ביי, ביי.
בוקר טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
אתמול ביקר אילון מאסק בישראל...
התחלת את זה כמו סיפור ילדים כזה.
כן, כי זה באמת קצת סיפור ילדים.
זה קצת מעשייה.
כן, זה ממש מעשייה, זאת אגדה בקטע רע.
רק אני רוצה לתקן אותך, סליחה שאני מתחיל בתיקון, לא ביקר פה אילון מאסק, אם כי איילון מקס.
רציתי לשמור את הדובדבן הזה לסוף, אבל סבבה.
למה לא להתחיל בדובדבן?
בשולי. נתחיל בשולי.
את יודעת מה? זה כאילו בשולי, אבל זה ממש העיקר, כי זה מספר את כל הסיפור, שהעולם מתנהל על ידי אנשים מוזרים ולא רלוונטיים. אתמול הגיע אילון מאסק, שהוא אדם מוזר, והיה איתו במשלחת, גם נטלי דדון הייתה איתו בסיור בעוטף.
היא הייתה איתו יחד בסיור?
אני חושב, זה מה שהיא... זאת אומרת, הפוסט שהיא כתבה, זה סביב הסיור,
לא? אני עצרתי רק בהתחלה של הפוסט, וזהו, עזרתי אותו, אמרתי, זה לא מקור ממן.
100%.
והיא כתבה, כן, כתבה כאילו פוסט ארוך אל איילון מקס. איילון מקס! את... זה האיש אולי המוכר בעולם כרגע, מכל האנשים בעולם?
לא, 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 הוא לא האיש.
הוא אחד האנשים הכי מוכרים בעולם.
הוא מוכר... תקשיבו, לא, אני חייבת,
מה?
זה לא...
אבל היא תהיגה אותו טוב, זאת אומרת, התיוג...
לא, בסדר, ברור שזה...
השטרודל היה נכון, אבל אחרי זה היא כתבה...
לא, ברור שזה טמטום מוחלט, כן? ברור שזה טמטום מוחלט, אבל אילון מאסק הוא לא בכל בית. אני חייבת...
הוא עושה מאמץ מאוד גדול להישאר בניוז סייקל, וזו מישהי שהיא כאילו מעורבת פוליטית, ואמורה לעקוב בדיוק אחרי אותו ניוז סייקל שאילון מאסק נדחף אליו כמעט כל 24 שעות. ושיהיה ברור שאנחנו לא עכשיו צוחקים פה על דוגמנית שלא יודעת אנגלית, זה לא היפה והחנון, עונה 2. אנחנו צוחקים פה על מישהי ש...
על שגרירה.
על שגרירה, שברוב פאטוס מנסחת ציוץ על חשיבות הביקור של אדם שאפילו לא תורח אחת לוודא איך הוגים את שמו.
כי מה זה חשוב?
זה הטרללת.
כי הוא לא חשוב, היא חשובה. כשנטלי דדון כותבת פוסט כזה, זה עוסק בה. אז איילון מקס, אתה יודע, אני גם, כולם מאוד צחקו מאיילון מקס הזה, אגב, ובצדק, כי זו טעות באמת כל כך מטופשת, שהיא פשוט מצחיקה.
מה, אבל שאני רוצה לכתוב על נטלי דדון, לא יוצא לי אדווה דדון, יוצא!
אבל לא יוצא לך נטלי דדין, נכון? זה לא אותו דבר.
לא.
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 גם איילון מקס, אולי זה מעולמי המצומצם, אבל זה נשמע כמו...
קניון איילון.
כן, כמו מבצע של קניון איילון.
אני דווקא זה יותר זרק אותי לתוכנית ביטוח לנהגים צעירים.
אוקיי, כל אחד כן, באזורים...
כן, כי לדעתי ממש שילמתי על איזה איילון גו. עד לפני שבוע, ואולי החליפו את זה באיילון מקס.
זה יותר משודרג.
כן, זה הגרסה בדיוק. פוליסה פרימיום. אבל היא כותבת, נטלי דדון, איילון מקס, on a visit to the state of Israel with the prime ministers, ראשי הממשלה.
כן. היא מתכוונת כמובן לביבי ולעומרי
כספי, שגם אליו נגיע. With the prime ministers, tours the places where Hamas/ISIS were present on October 7. הם היו נוכחים באוקטובר 7, כן? לא...
לא תבחו,
and gets a background on everything that is happening between Israel and Gaza. Happening. Now they are watching the horror movie of 7 October. Horror movie. עכשיו, די עם התרגומים המילוליים. אנה. סרט הזוועות, וזה לא מתרגם טוב להורור מובי. הורור מובי זה סיוט ברחוב אלם, זה המסור, זה I know what you did last summer, אוקיי? זה יושב אילון מאסק עם הפריים מיניסטרס, יושב סליחה איילון מקס, שאגב זה גם שם של קולנוע. זה ממש שם של בית קולנוע.
של בית קולנוע בקניון איילון.
קולנוע אימה, כן.
כן.
נכון, שמציג סרטי אימה.
והם צופים במסור 2, יום שישי ה-13, עם הפריים מיניסטרס.
איפה שהחמאס היו?
מימין פריים מיניסטר נאמבר 1, משמאל פריים מיניסטר נאמבר 2.
וואו.
עמרי כספי יושב שורה לפניהם ומסתיר כי הוא חד-חד גבוה, ומדברים על מה ש... קורה between Israel and Gaza.
וזה היה הדבר הכי פחות מביך בביקור של אילון. בוא
נשים את אדווה דדון בצד.
כן, את נטלי דדין. נטלי דדין.
היא מחקה את הפוסט, אני כאילו מנסה לחזור, אני לא מוצאת אותו.
כן, זה נמחק כי זה מביך.
לקח לה אבל הרבה זמן, זה היה יותר letter to America מבחינת כמות הזמן שזה היה באוויר מאשר כל דבר אחר.
כן, אגב, זה אחד מהדברים, כאילו, letter to America, דיברנו על זה שזה כאילו מין... המיתוג, הרומנטיזציה, וגם כאילו להגיד horror movie, זה כאילו להפוך את זה לאיזה, זה גם איזשהו מיתוג למשהו שהוא זוועתי, שהדבר עצמו הוא זוועתי.
נכון. ואז אילון מאסק המשיך בביקורו, וביקר בכנסת ישראל, שם פגש אחד, ניסים וטורי.
אוף. פגש אחד, יותר הוא קפץ עליו. האיש הזה שהוא באמת חרפה פרלמנטרית, אנושית, חברתית, ציבורית, שהושעה מטוויטר לפני כמה שבועות, כי הוא כתב צריך לשרוף את עזה או משהו כזה.
אז הוא בא לאילון מאסק וביקש ממנו להסיר את החסימה. עכשיו, שוב, אילון מאסק הוא באמת אחד המטורללים הגדולים. זאת אומרת, הוא התנהג בעבר הרחוק והקרוב בהתנהגות שהיא אקסצנטרית בדיוק באותה מידה, כן?
אבל הוא לא מטומטם.
אבל לא,
אוקיי, סליחה, זה אחד ההבדלים.
תראה, לצייץ על תיאוריית ההחלפה זה די מטומטם. כאילו זה די מטומטם, לקרוא למישהו שהולך לחלץ ילדים פדופיל בגלל שהוא גנב לך את הרם, זה בסולם וטורי זה די גבוה, סבבה? אז
אתה, מה זה מחמיא לו עכשיו?
למי מהם?
לוטורי.
הם שני מטומטמים, זה לא משנה. הנקודה היא שזה התנהגות מביכה, שמביכה אותנו, זה לא משנה מול מי, זה לא משנה שזה מול אילון מסק שהוא מביך לעצמו, זה מביך.
גם איך תמיד אצלנו המטורלל פוגש את המטורלל, תמיד, אורן חזן,
את טראמפ,
וטורי, את מסק. כאילו, הם תמיד דואגים למפגש הזה של הטירוף.
ו... הרי באמת ניסים וטורי, סליחה שאני מתעקש, הוא באמת, זה בושה וחרפה. זה באמת בושה וחרפה לליכוד, זה בושה וחרפה לכנסת, זה בושה וחרפה שזה אחת הדמויות הפרלמנטריות המובילות, נגיד.
מובילות באטנשן הציבורי שהן מקבלות. כן,
כן, אבל למה הוא מקבל אטנשן ציבורי? בגלל דברים ממש מביכים טיפשיים שהוא עושה. וזה, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו סטנדרט מינימלי אצל חברי כנסת, שהוא באיזושהי רמה מינימלית, שיהיו אנשים להסתכל עליהם כלפי מעלה, לא כלפי מטה, אבל בתלול כלפי מטה.
לפני השבעה באוקטובר, כל פעם שדרשנו סטנדרט כזה, אז היו ישר זורקים את זה למקומות של גזענות, ולמקומות של התנשאות, ולמקומות של לא יודע מה. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, ואחרי התמונות של עידית סילמן מגורשת בצרכות מבתי חולים, אני מקווה שהסטנדרט הזה יהיה סטנדרט זהב, שאין תירוצים ללא לעמוד בו. זה מה שאני מקווה.
אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שיש דברים שהם אבסולוטיים. כלומר, אם עוגה לא טעימה, אז היא לא טעימה. ואם מישהו הוא טמבל, אז הוא טמבל, והוא לא בהכרח טמבל רק מהפוזיציה, או מההסתכלות הגזענית, המתנסית, או כל הדברים האלה שאפשר קל, שנורא קל לתרץ ולעטוף בהם דברים. אם מישהו הכין עוגה מחורבנת, אז העוגה ממש ממש מחורבנת, וכולם יכולים להסכים על זה, גם אם יש המון נקודות מבט שונות. יש דברים שהם אבסולוטיים, מה לעשות?
כן, אבל לפעמים כאילו יש חתיכה שהיא יותר טעימה ויש חתיכה שהיא פחות טעימה.
יש גם דברים שהם סובייקטיביים, ברור. יש גם עוגה שלאחד תהיה טעימה ולאחד לא תהיה טעימה. אבל ניסים וטורי הוא טמבל לכולם.
ויש עוגות, מה שאני אומר,
ברור שיש הרבה הסתכלויות על דברים.
הוא פשוט לא עוגה.
ויש הרבה משקפיים שאפשר להרכיב כדי לראות.
איזיט קייק, מה שנקרא. ניסים וטורי אדישן.
אבל אני חושב שאפשר להסכים, ומפה אולי נצמח, מפה יבוא האיחוד שאפשר להסכים שיש עוגות שהן רק גרועות, שהן רק לא טעימות.
אם אני מכניס עכשיו,
לא אומר שכל העוגות הן לא טעימות, או שלא יכול להיות טעים לאחד ולא טעים לאחר. ודאי, ועדיף שיהיו ריבוי קולות ודעות. אבל גם יש עוגות שהן רק מגילות.
אם עשיתי עוגת שוקולד עם חציל, אף אחד זה לא יהיה לא טעים. מניסיון.
נכון, או אם עשית עוגת ביסקוויטים ולא הקצבת את השמנת, אלא רק שפכת מהקרטון, כן? זה רק דוחה.
זה כבר דקויות שאני חייב לסמוך עליך בהן, אבל כן.
לך על זה. דווקא אתה מכיר סטנדרט טוב של עוגות.
אבל אני מכיר רק את הטעימה, אין לי מושג בשלב ההכנה, זה מבחינתי היא עושה שם קישוף.
בדיוק, יש לך את עליית סטנדרט, לא את הוואטורי סטנדרט.
בדיוק.
אני רוצה שניסים וואטורי יכין עוגה.
חלום.
שהדימויים יתחברו.
אבל יכול להיות שהוא הכין עוגה טוב, ואז יתמתם לנו את הראש.
נכון.
כן.
פשוט, זה אבל בדיוק העניין. אני תוהה בעוגת חציל, עם חציל, אז מי החציל? כי בסוף אני מדמיינת את זה כמו, סורי, וואי, כמה דימויים וזה, אבל כמו דומינו ששמים ואז מפילים אחד ויש כזה את השרשרת של הדומינו שנופלת. בסוף זה שאילון מסק הגיע לכאן, זה כבר הטירוף. זאת הבעיה, זאת הבעיה. ומשם הכל מדרדר והטירוף ממשיך במין שרשרת כזאת, כאילו בטח, ומאיר על כל הטירוף של כולם מסביב.
האיש הוא אחד ממנועי האנטישמיות הגדולים, הגדולים.
כן, כן.
אני אפילו ארחיב את זה ברשותך, ואגיד שאבן הדומינו הראשונה היא הפלטפורמה שאילון מסק הוא הבעלים שלה, והאבן דומינו האחרונה זה שניסים וטורי בכלל יכול להיות חבר כנסת. זאת אומרת, הוא הגיע לאן שהוא הגיע רק בזכות הטרללת הזו שמתודלקת על ידי אותן רשתות שבסדר, אילון מסק עוד לא היה הבעלים של אקס בזמן שניסים וטורי נבחר, אבל הוא רק הגדיל את הרוח הרעה שיש ברשת.
ממש, זה גידולים שעם הדשן הספציפי הזה, רק הם יכולים לצמוח. עוד אומר אילון מסק אתמול, אתמול אחרי שהראו לו כאילו את הזוועות וביקר בעוטף וזה, הוא אומר, את האנשים האלה הזינו בתעמולה מאז שהם היו קטנים. עכשיו, אתה אומר את זה?
הוא אומר את זה על הרוצחים של חמאס.
כן, כן. הם עשו את הזוועות האלה, הזינו אותם בתעמולה רצחנית מאז שהם היו קטנים.
מעניין איפה הם קראו אותה.
סבבה, אז אתה לא מערכת החינוך של עזה, אבל אתה מערכת החינוך של העולם.
וואו.
ואנשים גדלים וצומחים וסבורים שהידע שיש להם הוא נכון כי הם קראו אותו בטוויטר. ואתה המנהל של הבית ספר הזה, איזה טול קורה, טול הום פייג' מבין עיניך, זה פשוט...
זה ממש כמו בית ספר, כמו שההורים מגיעים לאספת הורים עם הילד, וזה הורים שבבית הם כאילו מדברים לא יפה, ואז המורה אומרת, תקשיבו, הילד שלכם הוא מקלל בכיתה, והם כזה, מה?
מאיפה הוא למד את זה?
מאיפה הוא יודע את המילה הזאת?
בושה, נטפל בך בבית.
בדיוק.
אנחנו קוראים לכם לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים מקומיים, ונשמח לשמוע על העסק שלכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אוריאל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי אוריאל.
היי.
מה שלומך?
אני בסדר.
אוקיי. אוריאל, אנחנו קוראים לכולם לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים מקומיים. ספר על העסק שלך.
אנחנו הוצאה לאור של ספרים, קיימים 8 שנים. מוצאים גם ספרות ישראלית וגם ספרות מתורגמת, שבדרך כלל נמכרת בכל רשתות הספרים. אבל המלחמה תפסה אותנו במחסן 97% מהמלאי שלנו בדרום, בעוטף, ומאותו רגע הכל נעצר.
זאת אומרת, הם לא יכולים למכור כי הספרים שלכם נמצאים באזור שאי אפשר להגיע אליו?
כלומר, המלאי שלנו נמצא במחסן שלנו שנמצא בקיבוץ מפלסים,
כן.
בדרום. כן, שהוא... שטח צבאי סגור, ויכול להיות שבקרוב נוכל להיכנס, אבל עד כה לא, ולא יכולנו בעצם להגיע ל...
אז מה, היו הזמנות שלא יכולתם לספק?
ברור, כן, אלפי ספרים בסטימצקי וצומת ו...
יואו!
כן.
איך קוראים להוצאה שלך?
9 נשמות.
9 נשמות.
אז יש לך עוד כמה.
לא על חתולים, אבל...
זה תמיד הוויכוח, אגב, אם לחתולים יש 9 נשמות או 7 נשמות. אני הייתי באסכולה 9.
7? ברור ש9.
מלא אנשים חושבים ש7.
מה?
כן, כן.
כאילו יש להם נשמה אחת, כן, מדעית, אבל...
כביטוי, כן.
כן, מי אומר 7?
יש, יש. עושה גוגל, נראה לי זה. אז 9 נשמות, איזה ספרים אתם מוציאים?
גם קלאסיקות, למשל ספרים של שטפן צווייג, והרבה ספרות לטינו-אמריקאית, אני ארגנטינאי בו. וגם ספרות ישראלית, בין 2 ל-3 ספרים בכל חודש, הוצאנו עד כה 135 כותרים, ואנחנו מנסים להמשיך, למרות הכל. בינתיים אנחנו מדפיסים ספרים חדשים, כל עוד אין לנו גישה לספרים שלנו.
מה, אתה רוצה להגיד שאי אפשר להגיע אל המחסן עדיין בקיבוץ מפלסים?
כן, המחסן עד לפני יומיים היה סגור, ככל ניסינו דרך אחים לנשק, וגם
המשרד הממשלתי אחים לנשק, אתה מתכוון. כן,
נכון. וגם דרך גורמים אחרים, חברים מהקיבוץ. יכול להיות שבקרוב נצליח, עד כה לא.
כי מפלסים שפה פגיעה מאוד מאוד קשה וכואבת, כמובן.
אתם יודעים אם הם בסדר, הספרים?
כן, הם בסדר. דווקא הספרים שלנו שכנו במחסן שמלא באוכל שהיה מיועד לעזה. תמונות של המחסן שלנו עם
של מזון שכאילו...
לפני המלחמה.
וואו, כמה אירוני.
כל כך.
עברנו לשם בגלל המחיר, התנאים, ויש לנו חברים, אנשים שעובדים איתנו.
אבל אתה אומר שהספרים עצמם לא נפגעו. זאת אומרת, החמאס אמר, אנחנו נרצח, נאנוס, נשרוף, עד ספרים. ספרים לא נוגעים.
זה מה שחשוב להם, אתם יודעים.
אתם יודעים, במקום שבו שורפים ספרים.
אוריאל, אני חייב, אני יודע שאני לא אמור לעשות את זה, אני רואה את האתר שלך עכשיו, אני יודע שלא אמורים לשפוט ספר לפי הכריכה שלו, אבל הכריכות שלכם מהממות. כאילו ממש, כל כריכה יפהפייה עם ציורים, באמת, שעושים חשק לפתוח את הספר.
כן, תודה, תודה, כן, אנחנו עובדים עם, עם אמנים גם מקומיים, בוגרי בצלל ובדרך כלל צעירים, עכשיו גם עם דני קרמן שהוא לא צעיר, אבל הוא כן יצירתי מאוד, הקריחות מאוד צבעוניות, הספרים, כל מיני ספרי מתח, אירוטיקה, קלאסיקות, אבל בדרך כלל ספרות גבוהה, כלומר, ספרות מאוד איכותית, שמגיעה בדרך כלל לקהל רחב. וכן, כן. ובקרוב אנחנו נוציא ספר ילדים על, על המצב, כלומר, על, על, על כך שאפשר להיות עצובים. ו,
מעט מי?
אורנה ראובן, שמה, ואנחנו פשוט היא הגישה את ה... את הספר, את הסיפור, וכל כך אהבנו אותו שאנחנו מנסים עכשיו לקדם אותנו בהדפסה מאוד מאוד גדולה. שמו של הספר הוא כמה זמן נמשך עכשיו, ואנחנו ממתינים עכשיו לאיורים, ואנחנו ננסה לעשות מהלך שבמקום לעצור בתקופה של המלחמה, אנחנו מנסים דווקא ליצור פרויקטים ולהדפיס אותם בכמויות גדולות, וספר שיכול להסביר לילדים את המתרחש, אבל בתוך עלילה ובתוך סיפור.
טוב, אוריאל, הוצאת 9 נשמות, מקווים שתהיה לכם גישה לספרים בקרוב, שתוכלו לספק גם את ההזמנות.
זה רגע, אז עכשיו בעצם אי אפשר להזמין?
זה מה שאומר.
לא, אפשר להזמין, אבל יש שיקובים.
לא, 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 אנחנו התחלנו בקמפיין, הקהל תומך בנו והתפסנו ספרים חדשים, יש לנו חנות בתל אביב.
זה כאילו מהיד לפה כזה, מהמכונה דפוס ללקוח.
בדיוק.
בלי לעשות סטוק של ספרים.
את רוב הספרי העבר, אבל אנחנו עושים ספרים חדשים, ויש לנו חנות בתל אביב, יוד למד גורדון 24, אבל שם נמצאים 3% מהספרים שלנו, עדיין אנחנו... זה עוזר לנו מאוד.
תודה רבה אוריאל.
תודה לכם.
בהצלחה.
ביי, בוקר טוב.
ביי.
גל?
כן, היי, בוקר טוב.
היי גל.
מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
בסדר.
אוקיי.
תודה.
אז אנחנו קוראים לכולם לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים מקומיים, לעזור למשק לחזור לתפקוד. ספר גל על העסק שלך.
אז העסק הוא של אשתי. קומה זה קרמית ויולין, כנרת וחתונות, אירועים, אירועי חברה, דברים כאלו. כרגיל, העסק הזה זה הדבר הראשון שנפגר. אני מגויס מהשביעי באוקטובר ב-11:30 בבוקר. כן.
אז אתה עכשיו במילואים או שאתה בבית?
אני בדיוק בדרך חזרה. היה לי כמה ימים בבית, ימיים כזה.
אתה בדרך חזרה לשם?
כן, כן. כן, אני בסדר, הכל בסדר, אבל העסק יצר טוטלית לחלוטין, אין אפילו תאריך חזרה, אין שום דבר, זאת אומרת, גם לא מדברים, שזה פיצוי כזה מאוד מזערי.
היא עצמאית? היא נחשבת עצמאית?
כן, עצמאית.
ובעצם היא כנרת שמזמינים אותה לאירועים, ללוות, אני רואה פה באתר שלכם אפילו אירועי חברה, חתונות, מסיבות, מועדונים אפילו.
כן, כן. השקות
זה בטח
הכל.
קלאסי.
גם קלאסי, גם... הכל, הכל.
כן.
הכל, הכל, ועושה הרבה שמח, ועצר טוטלית, אין אפילו צפי למתי זה יחזור, אבל אנחנו נשמח ל...
לאירועים.
הכל זה, הכל זה היא פשוט קצת מתביישת, אבל הכל זה היא, היא one woman show.
גם כינור זה כלי שהוא מאוד ורסטילי, במובן שיכול להיות מאוד עצוב. מאוד עצוב, וגם מרים כזה.
נכון.
בהחלט, אני מסכים, ממש.
וגם מאוד יהודי, זה כלי מאוד יהודי.
ממש, כן, אפשר לברוח מהר שבאים הצוררים.
ולקחת את הכינור איתך, כזה, כן.
כמובן, כמובן. את הכינור ואת הזהב של סבתא, כן.
אני מכירה סקסופוניסטית שעושה את זה, גם באירועים. ותמיד, תקשיבו, גם כינור, סקסופון, וזה, היא גונבת את ההצגה. אנשים פשוט על זה.
זה כיף נורא.
זה כיף ברמות.
כשהייתי בתיכון, היה לנו הרכב כזה שהיינו עושים מוזיקה ג'אז בכניסה של חתונות, ואירועים כאלה.
זה נקרא גיג.
כן, היינו עושים גיגים. כן.
אחלה פרנסה.
זה היה כיף מאוד.
טוטו מבייביסיטר.
וגם מי היה נותן לי לשמור לילד של בתיכון.
אז רגע, אז אתה אומר שהיא גונבת את ההצגה בכל אירוע?
ממש, טוב, לא רוצה להגיד גונבת את ההצגה, כי אז זה יפגע במזמינים והמזמינות, אבל לא, היא עושה הרבה הרבה שמח, מרימה, אנשים נשארים לפעמים עד שעת 2-3 באמצע שבוע וכאלו משתוללים, היא גם מתה, אז היא חוזרת ב-3, ואז היפה מתה, ואז ב-6:30 קמים לפזר את הילדים, והיא כאילו...
היא מעירה אותם עם כינור?
עם המקל של הכינור.
אבל הגדול יותר כבר ממש מוזיקלי, והקטנה כבר מחכה שנרשה לה להתחיל ללמוד.
שיהיו להקה, קיצר.
כן.
היא מתאמנת בבית?
כן, כן.
כן, אבל הכרת אותה כשהיא כבר בטח ידעה לנגן.
כן, כן, היא התחילה מגיל 6.
לא היית שם ברגעים הקשים. היא התחלה
של כינור, אחת הקשות.
זה נורא, זה נורא.
זה חריקות.
כאילו חונקים חתול. אבל לא, היא מנגנת נהדר, גם על פסנתר, גם על כינור, היא מקביטה בבית וכאלו. היא ממש, היא עושה הכל, היא עושה בעצמה את המוזיקה, את הפרסום.
תגיד, אפשר לשמוע אותה איפשהו?
בוודאי, יוטיוב, אינסטגרם, הכל.
תגיד משהו, איך נגיד לחפש אותה?
הנה, אני מצאתי.
תרמית ויולין, כמעט בכל רשת שקיימת, חוץ מטוויטר, סתם לא, אני צוחק.
הנה רגע, אביה מפעילה פה. זה לא כינור?
יש קליפ.
כן.
טוב, זה דרך טלפון גם, זה משנמך את הסאונד משמעותי. אוקיי.
תקשיבו, היא מנגנת פה על המנחת...
איזה סלסולים.
על המנחת מטוסים היא מנגנת.
כן, יש גם שואו. לא רע.
זה כל כך קשה לנגן על כינור.
יש לי שאלה לא קשורה בכלל, אבל זה משהו שתמיד סקרן אותי. יש לה בעיות בצוואר? כי הרי הם כל הזמן...
לא בצוואר, בשכמות.
בשכמות? כי השרירים של השכמות זה מה שמחזיק?
קצת מהכל, כן, זה מאוד לא סימטרי, זה נורא והיום.
כן, וגם יש במפרקים.
נראה לי, אם הייתי פיזיותרפיסט, הייתי מתלבש על השוק הזה של... של נגנים?
נכון.
מה אמרת? סליחה?
יש ממש פיזיותרפיסטים שמתמחים בזה, אבל הבעיה עם השוק הזה שאין הרבה כסף אצל הכנרים.
וואו, מעגל איבה שכזה.
את האמת, אבל שהפליפ סייד של זה, זה של כנרים, יש בדרך כלל תשמיעה מוזיקלית הכי 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 טובה, בגלל שהמיתר, אין לך כאילו פרטים כמו שיש לך בגיטרה, אין לך כאילו פה זה התו הזה ופה זה התו הזה, אתה צריך ממש לדייק עם האוזן איפה אתה נוחת, כאילו, כדי להגיע לצליל המדויק, ואז זה מחדד לך את השמיעה בקטע מופרע.
נכון, חד משמעית. חד משמעית.
אתם גרים ב... מה אתה אומר?
סליחה.
לא, אמרת שהיא שומעת?
אתה עושה רוורס, המסעית, היא יודעת שזה שב זה.
וואו, איזה כיף זה, זה ממש כמו גיבור על, כאילו, איכות כזאת של שמיעה מוזיקלית.
יו, יש לי חברה. וואו, מי?
הוא עבר לדיבורית.
שאבא שלה, יש לו שמיעה אבסולוטית, וכל פעם אחרי, בסיום כל קונצרט, כאילו, היא הייתה מנגנת, ואז כאילו, היא הייתה מסיימת משהו, אז היה כזה, דו, בסוף, ככה.
מדהים.
כן, כל הכבוד.
הוא נעלם? איפה הוא? נעלם לנו.
קורד הסיום.
ממש רציתי לשאול אותם אם גרים בבית פרטי או משותף.
נשאר עם השאלה הזאת.
ואם יש גג.
פתוחה. אנחנו נפרסם כמובן.
לא שמה?
מה? לא, סליחה, אני פשוט...
מה, הייתה פה בטיחה שפספסתי? מה, מה, מה?
גם אני פספסתי.
רגע. גל. גל? לא, אני בשתיים, לא, לא. גל?
כן, כן, שומעים אותי?
עשתה לנו עוקץ דיבורית, נכון?
כן. לא, לא, אני לא בדיבורית, עצרתי בצד, אני מאזין, מאז אפריל אני מאזין אצלכם.
אוקיי.
יש להגידו לפני, זה לא חשוב. כן, אז לא, אני לא בדיבורית.
מחשבת את החודשים?
בסדר, תגיד, איך מגיעים, איך מגיעים, איך מגיעים?
אז קרמית ויולין, יונה ישירות, אין מתווכים, זה הכל היא.
לא כמו כל הקנרים האלה, שאתה צריך לעבור 3-4 אנשים לפני שאתה מגיע אליהם. פה זה ישיר.
בדיוק. כינור ישיר.
הכל בעצמה, ובאמת שהיא אלופה.
וגם המדינה, מה אפשר להזמין אותה? יש כל כך הרבה אירועים מרגשים בתקופתנו, שאפשר, היו יכולים כאילו להשתדרג עם כנר, כנרית. כנרת או כנרית?
אני חושב שאפשר גם וגם, ואני לא רוצה להתחייב.
קשה לי להאמין שאפשר גם וגם.
למה? זה נשמע כמו משהו שגם וגם.
נראה לי זה כנרת דווקא.
כנרת אני זה, אבל אני חושבת ש...
אבל בסדר, טוב. אז קרמית ויולין, ואנחנו גם נשים לינק אצלנו.
תודה רבה. תודה רבה.
ותודה, תודה.
בהצלחה לכם.
בהצלחה.
ותודה שאתה שומר עלינו.
ביי.
כן, אפשר כנרת ואפשר כנרית.
וואו.
איזה כיף.
יפה.
זה כזה מה שתרצו, רק תבואו. רק תזמינו.
ביי, בוקר טוב.
תודה רבה, יום טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שעת אפס.
שעת אפס, פעם בשבוע שיעור. אחד מאיתנו.
כן, היום זה תורי. להעביר את השיעור, כן, כל שבוע כזה מישהו מאיתנו מביא איזשהו נושא מהחיים שלו שהוא מכיר, או לאו דווקא שהוא מכיר.
הוא מתעניין.
מתעניין בו, ומעביר איזה שיעור כיפי, קצר. אז היום תורי, בגלל זה איחרתי בבוקר. אני ממש רציתי לסיים את זה. טוב. אני חושבת שכבר יצא לי להזכיר מתישהו בתוכנית את האומלסית שעוברת מתחת לבית שלי, בממוצע פעמיים ביום, וכל מה שהיא עושה זה פשוט לבכות. נכון? דיברתי עליה, אני דברת עליה הרבה. אבל היא בוכה כזה בכי מר, ממש כזה, כזה, אוקיי? וזה פשוט מצב נתון, זה לא משנה אם הבאתי לה כסף, אוכל, שתייה, היא פשוט בוכה. אבל מהשבעה באוקטובר, בכל פעם שאני שומעת אותה, משהו בי משתנה. אני שומעת אותה בוכה, ואני כזה, וואו, לגמרי, כאילו, את צודקת, את הכי צודקת. ומשהו בי, הוא מתמסר לבכי הזה, חסר עקבות. אז ממש כמו כזה שעון מקולקל, שמדייק פעמיים ביום, ההומלסית מתחת לבית שלי, היא בסנכון מושלם עם האבל הלאומי, וגם עם תחושת הצער והכאב הפנימית שלי. אז מי מספר לה שפעם היכולת לבכות לפי הזמנה הייתה משתלמת לנשים מסוימות. קראו להן מקוננות. עכשיו, המקוננות הם היו בדרך כלל נשים שנהגו לבכות על המת בתשלום. הסיבה שזה תפקיד של הנשים היא בגלל שתחזיקו חזק, כן? נשים נתפסות כחזקות ברגשות ובכוחות הנפש, בניגוד לגברים שהכוח שלהם נחשב פיזי. יפה, הטנקיסטיות יצאו מהקבוצה. כבר כזה בתנך יש אזכורים למקוננות, יש גם אזכורים על מקוננות בהיסטוריה של העם האירי והסקוטי. זה אומר שהן נמצאות בכמה תרבויות, אבל מה שיפה שהפעולה היא זהה בכל התרבויות, אבל פשוט הניגון הוא שונה. בפועל מה שהמקוננות עושות זה מחברות מילים של כבוד למת, ואז הן ממציאות להן לחן, מה שיוצר את הקינה. אחת המקוננות הידועות בארץ, בטח בגלל זה עשית, כן? אתה, תום, אתה יודע מי?
מי?
אהובה עוזרי, שהיא כאילו ידועה בתור המקוננת, היא עשתה את הגיג הזה בכבוד רב. היא הביאה הרבה גאווה לענף. הלהיט הראשון שלה היה בעצם שיר קינה לחייל, איכן החייל, שהתפרסם אחרי מלחמת יום כיפור, והוא הפך לכזה קלאסיקה. אבל למה בעצם שמשפחה שאיבדה כרגע אדם קרוב, יזמינו אישה זרה שתבכה? כאילו, למה לעשות את הדבר הזה? אז התשובה לשאלה הזאת ממש ריגשה אותי. התפקיד של המקוננות הוא לא לפקוט במקום האבלים. התפקיד של המקוננות הוא לשחרר לבני המשפחה והחברים את הבכי. כי לחלק מהאנשים קשה להתאבל ולפקוט כשאירוע רק קורה. הבכי והכאב מגיעים בדרך כלל בהמשך, כשמתחילים לתפוס את האובדן והגעגוע מתחיל לחלחל. והמקוננת היא בעצם פותחת את הזרם הראשון של נער הבכי. ממש כמו נגיד שמים זורמים, שפותחים את הברז והם גורמים לשלפוחית להתעורר. אז או כמו שנגיד צחוק מוקלט בסדרות קומדיה ישנות, שהוא מסמן לנו כזה מתי להיקרא, ככה הכינון גורם לנו להתאבל. המקוננת היא עושה את זה באמצעות של שילוב של איכויות קול שלה ובחירת מילים ותיאורים. השילוב הזה מביא אותה לגעת בנקודות רגישות של בני אדם, וככה יכולה לזעזע אותם עד בכי. המילים יהיו מילים שבדרך כלל הן קלות להבנה, שכל אחד יוכל לקלוט אותן בקלות. לא מדובר בסתם בכי היסטרי, כמו שנוטים לחשוב, שזה גשדור. זה בכי שהוא מנוהל היטב עם מילים ומסרים שצריכים להיות מובנים. זה ממש כמו נגיד סטנדאפיסט, תום, לפני אירוע חברה?
כן.
מה נפלתי עליך? אני המורה שנופלת על תלמיד. תום, מכיר? אתה זוכר?
בשמחה.
אבל זה ממש כמו סטנדאפיסט לפני אירוע חברה. גם מקוננת היא עושה שיעורי בית, והיא לומדת את הביוגרפיה האישית של הנפטר, וכל מיני פרטים חשובים שחשוב לדעת עליו. וכמובן, ההחלטה כמה מקוננות להזמין לבית המת, היא הושפעה מהמעמד והיכולת הכלכלית של המשפחה.
וואלה.
כן. כן, כי זה בתשלום. ככל שיש לך יותר כסף, אתה יכול להרשות לעצמך יותר מקוננות.
כן. זה קצת כמו ששמים רקדנים סמויים בחתונה,
בול.
כדי להרים את המשפחות.
או כן. אגב, כשאתה סטנדאפיסט מתחיל, אז אתה תמיד בהופעה הראשונה, השנייה, אתה מביא איתך איזה חבר שניים שישבו בקהל, יתפוצצו מצחוק ויתנו לגיטימציה לשאר האנשים וואו. לצחוק.
כן, כן, זה מין כזה אוטסורס, שכזה מרים לדבר. כשהיא מתחילה לקונן, אגב, היא אף פעם לא עושה את זה בשעת תפילה, ברכה או אוכל, היא מכסה את הפנים שלה במטפחת, כי לרוב לא בוכה בעצמה. זה קטע, היא כאילו יוצא לה קצת פלשית. היא מכסה את הפנים כי היא לא באמת בוכה. אבל מה לעשות, עם כמה שזה נשמע מוזר, אז עדיף לא להיכנס לאמוציות בשעת תפקיד. והתפקיד שלה זה לסייע לקרובי המת, לשחרר את הכאב ולהתחיל להתמודד עם המוות. או שפשוט המקצוע הזה נולד לפני הטירסטיק. זה לא מפתיע שהמנהג הזה של המקוננות הוא עולם שהולך ונכחד. כאילו ככל שהחברה הופכת להיות מודרנית והאבל הופך למאופק יותר,
או שהבכי הופך ליותר לגיטימי
לגמרי,
והעצב הופך להיות יותר אותנטי שאתה...
בדיוק, כן, כן, זה באמת, מהצד השני של זה, אנחנו כבר מרגישים בנוח יותר להביע את הרגשות שלנו, ולא צריך לעשות לנו אאוטסורס, ממש כמו שלא צריך לסמן לנו בקומדיה מתי לצחוק.
נכון, זה גם הולך ונעלם.
ואולי בעצם ההומלסית, הבוכייה מתחת לבית שלי, היא בעצם איזשהו גלגול מודרני של מקוננת, וכשהיא מקבלת כסף, היא פשוט ממשיכה לעבוד. והמקוננות, זה לא נמצא רק בתרבות שלנו, זה נמצא בעוד הרבה מקומות, למרות שאצלנו זה היה בתנך, אז כנראה היינו קודם. אבל נגיד בזומבי של הקרנבריז, אז נכון, יש את כל הקטע של הפזמון, יש את היודל הזה שלה, שהיא שרה, או, או, או. אז אומרים שהוא שאול מעולם הכינון האירי, ששם המקוננות, כן, היו שרות די דומה את הכינון שלהם. כן.
וואלה.
כן, כן.
יפה.
קוננות?
מרתק. מרתק.
אני, הפיד, כאילו, ה-for you שלי עכשיו, אתם לא מבינים איך הוא נשמע. אתם לא מבינים.
וואו. זה ממש מעניין.
נכון.
מעניין, אבל כשהן מתכוננות בבית, איך הן יודעות אם הכינון טוב כאילו? את מבינה למה אני מתכוונת?
את יכולה לבוא רגע?
כן, בואי שנייה, זה מעציב אותך?
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אני רוצה שתראו שנייה משהו. העליתי את זה גם להסטורי שלי, מי שרוצה להיות חלק מהחוויה האימרסיבית של התוכנית.
מה זה גרף?
זה גרף מגוגל טרנד שמודד את מידת העניין במילה גזה. אפשר לראות שהחל מתחילת אוקטובר הוא בפיק, והוא כרגע נמצא בפחות מ-20% ממה שהוא היה לאורך החודש וחצי האחרונים. זה אומר כמה דברים. קודם כל, זה מדבר על משהו שאת אמרת, אביה, השבוע, לא זוכר באיזה תוכנית, על זה שיש גם...
בבוקר חדש.
נכון. זהו, לא זכרתי אם זה היה פה, או בתוכנית אחרת שבה לא מצטטת את אלתרמן. את אמרת שיש רצח עם גם בקונגו.
בקונגו, כן.
כן. ואני דווקא חשבתי שכאילו לא, שהאנטישמיות היא יותר חזקה מזה. אבל הנה, הנתונים מראים שבאמת ה-woke מאבדים עניין בדבר הזה. וזה טוב, כי א', כי אנחנו צריכים שהם יאבדו עניין.
שירדו לנו מהגב.
שירדו לנו מהגב. וב', זה מראה שדעה שהיא אקססורי, בסוף היא אקססורי. זאת אומרת, היא אומנם עלולה לצבור הרבה מאוד פופולריות מאוד מהר בקרב אנשים שיש להם הרבה כסף והשפעה יחסית, אבל היא גם יאבדו בעניין בדיוק באותה מידה, והיא תהפוך לפחות מעניינת ומתוחכמת ומגניבה ככל שהזמן יעבור, וזה אומנם לא נעים להיות המדינה שכאילו הדעה השלילית כלפיה היא אקססורי, אבל זה גם כאילו טוב, זה גם טוב.
אנחנו בהחלט, הסיפור הזה, כאילו, למען גזה ופרי פלסטין, זה באמת טרנד. יש בזה הרבה מן הטרנד. אני לא יודע אם הצניחה בחיפושים היא דווקא בגלל שהווק היא בעד עניין ועבר לדבר הבא. אני לא יודע, אז צריך לבדוק את זה אם זה איכותית נכון.
אני לא יודע להגיד שהוא עבר לדבר הבא, אבל אני מניח שאם אתה ילד קולג' דביל בבוסטון, ואתה בטירוף על גזה ב-20 לאוקטובר, אתה לא תמשיך את אותה, את אותו, זה לא באמת בליבך.
גזה זה לא אומר דעה, כאילו, אם מישהו חיפש גזה, זה לא באמת.
נכון, אבל זה כן מעיד על מידת העניין.
כיוון שגם הרוב העיסוק הוא לא בעדנו, אז אפשר להניח שכשיש צניחה בחיפושים של זה, אז...
מרד העיסוק.
כן, אבל אני באמת לא יודע אם אפשר לחבר את זה דווקא לאנשים. יש ירידה טבעית, גם פה אפילו, רואים נגיד אפילו סתם מספרים כאילו של רייטינג וזה, הם לא כמו בימים הראשונים, הם עדיין מאוד גבוהים, אבל יש ירידה כללית. לא יודע אם אפשר לקשור את זה ספציפית לווק שכאילו התאבזר בזה כדעה, מה שקרה באמת נכון, והמשיכה עליו, אבל זה נראה לי גם תנועה טבעית כזאת שככל שדועך הזמן.
בוא לבדוק.
אנחנו, כולנו ידענו, סליחה, בדיוק באוקראינה, רוסיה,
נכון, אבל
שמות
שם זה יותר מחודש.
חרסון, כל מיני מחוזות
מחודש.
כאלה כן. שזה, והיום היא, והמלחמה שם היא עדיין נמשכת בצורה מאוד עצימה, ואף אחד זה כאילו חוץ מאוקראינים ורוסים לא מעניין אותו בכלל.
כן, אבל קודם כל שם העניין העולמי נמשך הרבה יותר מחודש, הרבה יותר מחודש, זה היה כאילו...
אבל לא בדקנו צניחה בגוגל טרנדס.
אפשר לבדוק, בוא נעשה את זה. אפשר להשוות גם שני פרמטרים, זה מעניין.
גם השאלה אם פאק ישראל עלה. כאילו גזה ירד, אבל לא יודעת, אולי דברים אחרים עלו. פרי פלסטין, כי גזה זה כאילו הדבר הראשון, זה כאילו הדלת שפותחת, דלת הקסמים שפותחת את העולם,
ולכן גם יותר קשה להסיק ממנה מסקנות.
כן, כן, כי כאילו גזה זה המקום, אבל בוא נראה על שימושים באמת ב...
מה עכשיו נעשה את זה? נגיד יוקרין, אוקיי? Interest over time, אבל צריך להגדיר פה את המסגרת זמן. אבל זה בישראל, אוקיי?
Worldwide.
Past five years, נגיד.
בישראל דניאל אגרי.
הנה, אתה רואה?
רואים ספייק, אבל תראה כמה.
הפיק הגדול היה כשהתחילה המלחמה בסוף פברואר 22. וחודש בערך אחרי זה כבר צנח כאילו לכלום. לעוד משהו, ועכשיו זה עוד הולך ויורד 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 ויורד.
אבל אתה יודע מה, זה דווקא, זה גם מעיד על משהו טוב, כי אם מידת העניין בסכסוך שלנו תרד, כמו שירדה אל מול אוקראינה, אז כן, יותר חופש פעולה, מצוין.
יותר חופש פעולה, פחות בלגן, ופחות הפגנות אולי, ומה שכן, בניגוד אני חושב שלאוקראינים, יהודים יש בכל מקום, ופלסטינים יש בכל מקום בעולם המערבי. זה לא שיש איזה קהילות עצומות של אוקראינים שחוששות בגלל ההפגנות הרוסיות בלונדון.
נכון.
זה הרבה יותר...
כן, אבל הבלתי מעורבים הם הראשונים ללכת כמובן. זאת אומרת, מי שהסכסוך באמת נוגע אליו, הוא יישאר בזה. אבל הבלתי מעורבים, זה ברור, זה ברור, זה טרנד בטיק טוק. הוא עובר, הוא עובר.
שהוא אגב לא היה כלפי אוקראינה, לא היה כאילו הפגנות ענק של...
היה בעד.
כן, נכון, אבל לא היה הפגנות ענק שהן היו מגניבות גם של... פאק פוטין, כי זה כזה אובייס, ואין שום דבר מרדני בזה.
לא, דווקא זה היה. היו המון הפגנות כאלה נגד רוסיה, והכיבוש הרוסי, וכל קבוצות הכדורגל, וכל האומנים, וכולם הביאו כזה הזדהות עמוקה מאוד עם אוקראינה.
כן, ברור, ומוצדקת גם, אבל זה לא היה עכשיו איזה דגל מרדני כזה,
זה לא מרדני נגד המדינה שאתה חי בתוכה, אבל זה היה מאוד מאוד טרנדי. כל היוקראין ויוקראין, מה, הם זכו באירוויזיון?
ביזיון,
עם שיר מחורבן.
וואו.
כן.
יור, הם דפוקים, אני יצא לי לרעיין אותם.
את האוקראינים?
את האוקראינים.
למה דפוקים?
נתתי להם בשטיח, נתתי להם כזה תקים לשתייה חינם בישראל, ולא ידעתי שגם הם לא שותים. אסור להם לשתות, כן.
מי?
אוקראינים.
למה? אוקראינים לא שותים?
כאילו, לא, לא, לא.
אולי לא שותים מים?
לא, לא, אסור להם משהו, תקשיבו, הם אמרו לי...
אולי מוסלמים באוקראינה?
לא, 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 אוקראינים, הלהקה, כולולוש, עברו, הבאתי להם פתק שתייה, והם אמרו לי שהם לא יכולים לשתות אלכוהול, ואני כזה...
למה?
אני באמת לא זוכרת, כן, אבל אני זוכרת שזה היה כזה, ברור שהם לא יכולים לשתות, תכף אני אבדוק את זה, למה הם לא יכלו לשתות אלכוהול, וזה קשור למלחמה, מה זאת אומרת?
אילי אומרת אולי לא להרבב.
כן.
לא, לא, לא.
שתינו כל כך הרבה בחדר הבשה.
רגע, איזה דרינקים? איזה דרינקים? אם זה צ'ייסרים, אנחנו לא יכולים.
כי הם חיילים אולי. הם היו חיילים והם באו כאילו...
אבל הם לא היו בתפקיד.
בסדר, אבל הם עדיין...
הם היו ייצוגיים.
הכל שם מאוד נוקשה. כן, אז אמרו שהם לא יכולים.
אולי בגלל שהם היו כאילו בפוזה ייצוגית. יכול להיות שזה היה הסיפור.
לא יודעת, אני באתי צחוקים, עכשיו אמרו לי אנחנו לא שותים, ואז אחד לקח את הפתק ואכל אותו. הכניס לפה ואכל אותו.
כן, הכי קרוב לאלכוהול שאני...
כן, כן.
איזה וואו. וואי, די, זה לא אורוויזיון כל הגימיקים האלה, תתקדמו.
גם מתוך החושך ידלק האור.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר חדש, מקשיבים לכם. בחסות ערן, מתקשים להתמודד עם המצב, זקוקים לאוזן קשבת, ערן כאן בשבילכם. עמותת ערן זמינה עבורכם לשיחה בכל שעה בעילום שם 24 שעות ביממה, בטלפון 1201, בצ'אט ובוואטסאפ באתר ערן. ערן, שומרים על הנפש.
עכשיו נאמר בוקר טוב לענבל אמסלם, מנהלת מחלקת שיווק וקשרי קהילה באיראן. היי.
בוקר טוב, טל, מה שלומך?
היי ענבל.
היי ענבל.
היי, בוקר טוב אביה, בוקר טוב טום.
מה שלומך?
אני בסדר.
זמנים אינטנסיביים וקשים עבורכם. עבור כולנו, אבל אתם הקו שפונים אליו, בין השאר.
נכון, אנחנו באיראן בהחלט מרגישים כל הזמן את המצב... הרגשי, הנפשי שלנו, של כולנו, גם אנחנו כעובדי ערן, גם המתנדבים שלנו, וגם כמובן הפונים שלנו שמשקפים את מה שקורה במדינה. ואתם יודעים, כמו שבעצם כולם עוברים, מהשביעי לאוקטובר ועד עכשיו, אנחנו כל הזמן עוברים גלים. אני יכולה בהחלט להגיד שהשבוע האחרון, הימים האחרונים עם שחרור החטופים, אנחנו בהחלט רואים איזושהי הקלה, אנשים חזרו לנשום, לצד פניות אחרות קצת מאנשי המילואים שחוזרים הביתה וחוששים, חוששים לשתף, חוששים לספר, רוצים לעברר לפני שהם נכנסים הביתה כדי שלא יגיעו עם איזשהו מועקה, ופונים אלינו ו... מספרים לנו מה עבר עליהם, מה הם ראו.
יודעת, אנחנו כל הזמן באמת שומעים סיפורים על המילואימניקים הגיבורים, ועם הרוח והמוטיבציה וכולי, אבל על הפחד של אנשים שבעצם עזבו את החיים שלהם ונכנסים לקרבות, ואולי יש משפחה ברקע וזה, זה דברים שפחות שומעים, ובטח זה מטען שקשה לעברר אותו גם.
נכון, קודם כל הם באמת גיבורים, גם המילואימניקים וגם החיילים בסדיר ואנשי הקבע וכולם, וזה בדיוק המקום, המקום הזה האנונימי, הפרטי, הבערן, שהם יכולים להתקשר אלינו או להתכתב איתנו בצ'אט או בוואטסאפ בצורה אנונימית, אנחנו לא יודעים מי הם לא צריכים להזדהות, ופשוט לעברר את זה. הוא אמר ממש, מילואימניקים שהיו בדרך הביתה, והוא אמר, עכשיו התאחרתי אחרי כמה שבועות שהייתי בעזה, אני לא רוצה להגיע ככה הביתה, אני מרגיש שאני צריך לשחרר, אני צריך להוציא את מה שיש לי, וזה בדיוק המקום, ושבשביל זה אנחנו כאן. והמתנדבים שלנו, שגם הם, רובם, מרביתם, חלקם, יש להם ילדים בצבא, או נכדים בצבא, או משפחה בצבא, או מכרים שמפונים, וגם הם עצמם מקבלים תמיכה מאוד גדולה בתוך הצוות המקצועי שלנו, כדי שהם יוכלו להיות שם עבור הפונים שלנו.
זהו, כי בעצם באמת מתעסקים פה עכשיו במשהו, אני מניחה, בטח גם יש פניות שהן יותר מגיעות ביום יום לפני המלחמה, אבל כנראה רוב הפניות מגיעות כרגע, הן כנראה קשורות למצב. וזה בעצם די פעם ראשונה שאנחנו בסיטואציה כזאת, זאת אומרת, זה נושאים אחרים שעולים, האם יש איזושהי הכנה אחרת על הצוות שעונה?
כן, אז קודם כל כן, יש גם נושאים חדשים, אבל אני חייבת להגיד שגם יש את, זאת אומרת, עם ישראל צריך לדעת ולהגיד, אנחנו לא נכנסנו למלחמה הזאת באיזשהו... מתוך איזשהו דף חלק. היה לנו שנה לא פשוטה שעברה במדינה, היה לפני שנתיים, עוד אנחנו מדברים על הצעירים וכולי שעברו את הקורונה, וכולנו כאנשי עסקים, כעצמאים, כעובדים, ויש גם פניות שהן פניות איראניות רגילות, מה שאני אומרת. נכון שהמצב גם משפיע עליהם, ואנחנו שומעים את זה ורואים את זה בכל פנייה, אבל יש הרבה מאוד, בוא נגיד שהפניות היותר מורכבות וקשות, הן בהחלט הפניות שמגיעות, אם זה מהשטח, אם זה מפונים, בשבועות הראשונים אחרי המלחמה, זה היה אחרי 7 באוקטובר, השיחות היו קשות מאוד. המתנדבים שלנו קיבלו ברמה פעמיים, 3 פעמים בשבוע, שיחות עיבור, ליווי מקצועי, אנשי המקצוע שלנו כל הזמן היו איתם. זה באמת מקרה שלא הכרנו קודם. איראן קיימת כבר 52 שנה, מלווה את ישראל באמת בכל המלחמות, בכל הפעיל. אז בטח, איראן הייתה קיימת במלחמת יום הכיפורים עוד. אבל דבר כזה לא הכרנו.
כן,
ולכן באמת היה תהליך של
לימודה. 50 שנה, אני זוכרת. לא
נכון, ב-1971 הוקמה איראן, ובאמת היה פה תהליך גם שלנו, של אדפטציה ולימודה, והמתנדבים שלנו מקבלים כל הזמן הכשרות, ואנחנו שם עבורם, כדי לתת להם גם לאפשרות לעברר את הרגשות שלהם.
אני חייב להגיד שאני פגשתי את המתנדבים שלכם באיזה אירוע, ובאמת מדובר במלח הארץ. זה באמת חל הקלישה, אבל זה מהאנשים הטובים ביותר והחמים ביותר והמלאי נתינה ביותר שיש. זה ממש ידיים טובות.
תודה, טוב, נכון. היית אצלנו שבעצם ציינו את ה-50 שנה של איראן בשנה וחצי איחור אחרי הקורונה. בינואר, כן, זה נראה מזמן, אבל זה היה בינואר השנה שבעצם עשינו איזשהו מפגש למתנדבים. זה נכון, וזה בדיוק מה שתום אמר. המתנדבים של איראן הם לא צריכים איזשהו רקע או משהו, לא מגיעים מעולם הטיפולי, אנחנו לא מטפלים. אבל הם עוברים הכשרה מאוד ארוכה באיראן שמאפשרת להם וכל הזמן ליווי, וכל ההכשרה היא לא נגמרת. שבעצם אנחנו נותנים להם כלים. הדבר הבסיסי ביותר זה באמת להיות שם עבור על אנשים, בהקשבה, ללא שיפוטיות, באמפתיה, לתת לאנשים אפשרות להתבטא, לספר את מה שנמצא ליבם, הכאב, החששות, הפחד, מבלי לחשוב שמישהו שמהצד השני ישפוט אותם, כן. או יגיד להם, יתן להם טיפים מה לעשות. אנחנו לא עוסקים בלתת טיפים ומה תעשה ואל תעשה, אנחנו באמת נותנים מקום לשתף.
מוזם
ובאמת... כן, בדיוק, אוזן קשבת, וזה מוכיח את עצמו. אנחנו כבר מתחילת הלחימה, מעל 65 אלף פניות הגיעו אלינו. כן, זה מספרים שלא ראינו גם בקורונה, ובקורונה זה כבר הייתה הפתעה.
זאת אומרת, זה יותר מ-1,000 פניות ביום.
זה 1,500, בשבועות הראשונים היינו בין 2,500 ל-3,000, וכשהתחילה הלחימה,
וזה עוד אנשים שמתקשרים, תחשבו כמה אנשים שחשים איזושהי מצוקה, לא חושבים בכלל להתקשר, או מתביישים להתקשר, או אומרים אני לא מרגיש מספיק רע בשביל להתקשר.
כן, זה מספר משוגע.
שהשמעה לגמרי נמצאים, גם בשיחות אלינו, אנשים קודם כל מתחילים את השיחה, אני מתנצל אם אני תופס את הקו, אני לא בטוח שאני, וזה בדיוק העניין, ומה שטל אמר זה הכי חשוב, ובשביל זה אנחנו כאן, זאת אומרת, בשביל זה אני קמה, ואני היום ברעיון, ואנחנו עושים את הפעילות הזאת, כדי להגיע לאלה שלא משתפים, לאיזה חוששים, שחושבים שמה אני, למה לי יש זכות להתלונן, אני לא נמצאת עכשיו בעזה ונרחמת, או אני שכירה ולא בעל עסק שהתמוטט, ולמה לי יש זכות, אבל כן, זה בדיוק המקום להגיד שכולנו, וצריכים לשים לב לזה, אנחנו נמצאים בדברים קטנים אפילו, פתאום נגיד בחוסר ריכוז, שאני לא מצליח נגיד להתרגל, אני חייב לך, אני שוכח מה רציתי להבין. דברים קטנים שקורים, שהעצב הזה שיש לכולנו, למרות שבימים האחרונים, הלב שלנו קצת התמלא בתמונות שאנחנו רואים, בילדים שחוזרים, אמהות, בנשים, אבל אנחנו מצד שני רואים את הדברים האחרים, והחשש עדיין קיים, כולם מדברים על המלחמה שצריכה לחזור, ומה קורים, הגברים שנמצאים שם, ועם החיילים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים את כן.
הפניות בעצם הן עולות, אתם גם צריכים עוד מתנדבים?
אנחנו עושים, קודם כל אני חייבת להגיד שזה באמת מרגש, שעם כל מה שקורה בשבועות האחרונים הצלחנו, יש לנו כבר 5 קורסים שנפתחו, בערך כ-100 מתנדבים בתהליך הכשרה כרגע, גם עם תחילת פרוץ הלחימה גייסנו מילואים, מתנדבים שלנו, ותיקים שעזבו, נגיד, לפני 2-3, עשינו להם הכשרה מהירה, מזורזת, והם חזרו להתנדב. אז יש לנו היום מעל 1,750 מתנדבים באיראן, ועושים באמת, נותנים מעל ומעבר, מעבר למשמרות שהם צריכים לתת. ואנחנו כרגע ממשיכים, כן, אנחנו עושים שיתופי פעולה ובעצם מגייסים עוד מתנדבים ומכשירים. הכשרה באיראן היא ארוכה, היא בערך חצי שנה מתהליך ההתחלה והצוף, כן. ולכן אנחנו לא יכולים
לשמוע.
להגיע במהירות. כן. כן.
שזה רציני.
רציני, כן, שלא ויסודי, עכשיו עולה מישהו, הלו. כן.
כן, בדיוק.
ואחד הדברים היפים שהשתדרגו באיראן בשנים האחרונות, זה שאפשר לשלוח וואטסאפ ולהתכתב.
נכון, אפשר להתכתב איתנו בוואטסאפ, הוואטסאפ שלנו זה, אני יכולה לתת את המספר?
בטח.
052-845-1201.
שזה גם המספר של המוקד באופן כללי, 1201.
1201, נכון, וזה פעיל, צריך חשוב לציין שזה פעיל 24/7, פעיל כמו מד.
עכשיו ששולחים וואטסאפ זה לא בוט, נכון? זה לא, שלום, מהו שמך?
לא, לא, אין אצלנו בוטים. יש כן תהליך ההתחלה, עד שמתפנן, עד שמתנדבת או מתנדב, כרגע מתפנים לקחת את השיחה, אז יש כזה, אתה יודע, מה שנקרא הודעות אוטומטיות, שאנחנו מבקשים כאילו לספר קצת על השיחה, להגיד את גילך, אבל ממש לא, באיראן אין בוט. אתה תמיד תדבר עם אדם, ומה שמעניין זה שכל פעם אתה פונה גם בכל פנייה, יש לפעמים פונים שהם חוזרים, מדברים איתנו שבוע אחרי שבוע, אז גם שם הם כל פעם מדברים עם מתנדב או מתנדבת אחרים, ויכולים לקבל אוזן קשבת שהיא קצת במבט ראות שונה. ואנחנו באמת, הדבר הכי חשוב זה כרגע להגיד לכולם שזה בסדר לא להיות בסדר, וזה גם בסדר להיות בסדר, זה בסדר להמשיך לחיות, לחזור לשגרה.
ובעיקר שלא צריך איזשהו משבר קולוסלי בשביל לקבל עזרה וסיוע ושיחה אפילו.
נכון.
כל שאתה מרגיש סתם יותר זה, לא יודע מה, צועק יותר על הילדים פתאום, אלה דברים שצריך כאילו לדבר עליהם כדי שזה לא, הרי בסוף הדברים יוצאים במקום שאנחנו לא רוצים שהם ייצאו.
בדיוק. זה בדיוק זה, נכון. לא להגיע לקצה אם אנחנו מרגישים שאנחנו קצת יותר בלחץ, יותר בחרדה, מכל רעש שעובר, מכל אופנוע שעובר, אנחנו ככה בלחץ, מסתכלים מהחלונות וסוגרים אותם.
כן, צריך חוק נגד אופנועים, אגב, אבל נגעת פה במשהו, נגד אגזוזים מקוצצים, או כל מיני כאלה מניפולציות.
בדיוק, או דלתות שנתרקות פתאום בצל השכן, ואתה לא יודע אם זה מה, אם זה עירייה, או דלת, או כל מיני רעשים שמפחידים אותנו. ולילות, הלילות של כולנו, אני חושבת קשים, יש הרבה אנשים שלא מצליחים להירדם בלילה. לפעמים שיחה. אפילו קצרה.
וואי, הייתי באיזה חנות, הייתי בחנות, ומישהו פתח שם, חנות גדולה, אני לא זוכר איזה, באיזה קניון, אני חושב, מישהו פתח את הדלת של היציאת חירום, ואז זה עושה כזה צפצוף הרי, שזה לא הזקה הרגילה, אלא זה, עכשיו, זה היה מין חצי שנייה, שכל הקניון קפה, כולם רגע עוצרים, ואז שמזהים שזה לא הצליל, אלא הצליל רגיל, אז ממשיכים בחיים. כאילו מישהו עושה פוז כזה לכולם.
כן.
פריז, ואז...
אבל אני אוהבת את החיוך הזה של כולם, שמבינים שלו.
זה, ואתה אומר, אוקיי, קצת ירד לי הלב לתחתונים.
כן, בסדר, הכל בסדר, עכשיו לישום, לחזור חזרה.
עם בעל המסלם...
קודם כל מעולה שאתה היית בקניון, זה נפלא.
תומך בעסקים מקומיים.
כן, זרה.
גם זה.
תודה רבה.
תודה, ענבל.
תודה, ענבל.
ביי, בוקר טוב.
תודה רבה.
ונזכיר לכם שאם אתם מתקשים להתמודד עם המצב, או זקוקים לאוזן קשבת, ערן כאן בשבילכם. בכל שעה, אילום שם, 24 שעות ביממה כאמור, המספר הוא 1201, יש גם צ'אט, יש גם וואטסאפ באתר של ערן, ערן שומרים על הנפש. אנחנו סיימנו את הבוקר שלנו, תראה מחר.
ביי ביי.
ביי ביי.